ראשית נדבר על הביטוי שיגעון טיפוח, או בסינית צור חו רומו, או ללכת על האש ולהיכנס לדמונים. כאן אני יכול להגיד לכם באופן מוחלט, שהביטוי שיגעון טיפוח מגיע מהספרות, למעשה הוא לא קיים בכלל. הרבה פעמים אומרים על אנשים שיש להם פוטי, טיבוק, האנשים האלה שנשלטים על ידי רוחות מרמות נמוכות ומתנהגים באופן משוגע, שיש להם שיגעון טיפוח. אבל גם זה לא שיגעון טיפוח, זה נגרם על ידי כך שאדם כזה בעצמו לא רוצה לעשות דברים טובים, ותמיד חושב על עשיית דברים רעים. הרבה אנשים שלא מתרגלים שיגעון יכולים להביא על עצמם מצב כזה. אבל גם זה לא שיגעון טיפוח. יש גם אנשים ש... רוח ששולטת באדם צריכה להיות גרועה מאוד וברמה נמוכה מאוד מאוד, כדי שתגרום לאדם להתנהג באופן משוגע. אם היא ברמה קצת גבוהה יותר, אז היא מבינה. אז היא לא תגרום לדברים להיות משוגעים כל כך. יש גם מצב אחר, שמתרגלים צ'י גונג, אם הצ'י נחסם, הצ'י עולה לקצה הראש ומסתובב שם, אז בקהילת הצ'י גונג הופיעה אמרה שאם הצ'י עולה לקצה הראש ולא יכול לרדת למטה, לאדם יהיה שיגעון טיפוח, הוא יתקל בסכנה או יחלה. אז זה גורם לאדם להיות עצבני ולחוץ, מה שבאמת גורם לו לחלות. זה לא שיגעון טיפוח, אני אומר לכולכם, צ'י הוא שום דבר, צ'י הוא רק צ'י. צ'י לא יכול לטפל במחלות. בין צ'י לצ'י, יש צ'י בגוף שלך ויש צ'י בגוף שלו, הם באותה רמה, נכון? איך לצ'י אחד יכולה להיות השפעה מרסנת על צ'י אחר? אתה משתמש בצ'י כדי לטפל במחלות של מישהו אחר, אבל גם בגוף שלו יש צ'י. יכול להיות שהצ'י שלו יטפל בשלך, אז הוא לא יכול לטפל במחלות, הוא שום דבר. וזה לא כמו מה שאנשים אומרים שלצ'י ששולחים יש כוח של חדירה ממרחק של 1,000 מייל, הוא אף פעם לא יוכל להשיג את זה. המטרה של לשמה אנשים מתרגלים צ'י היא לטהר את הגוף ברמה הנמוכה ביותר של טיפוח, ואותו הזמן להניח יסודות, להתקין כור היתוך וכבשן, לאסוף עשבים ולזקק את הדן, כלומר אשכול אנרגיה. כל אלה דברים שצריכים לעשות ברמה הזאת. יש אנשים שיגידו לך, תעמוד מחוץ לאולם ההרצאה, אני אשלח צ'י ואתה תקבל אותו דרך קיר הבטון העבה הזה. מה העניין הגדול בזה שתקבל אותו? האדם הזה די רגיש, אז הוא אומר, קיבלתי את זה, קיבלתי את זה. הרגשתי את הזרימה של הצ'י. למעשה אני אומר לכם, צ'י הוא משהו שקיים באופן חומרי. בוודאי שאתה יכול להרגיש אותו. אבל מדוע אינך יכול לראות אותו באמצעות העיניים שלך? כי צ'י נע בממדים אחרים. את כל הדברים האלה מתרגלים בממדים אחרים מלכתחילה. בממדים אחרים, אתה שולח אותו כאן, אבל בממד אחר, הקיר הזה שכאן של אולם הרצאה לא נמצא. אין שם מחיצה, אז ברור שהוא קיבל את זה. אז מדוע קורה שכשאנשים שולחים צ'י באזורים פתוחים הוא לא מקבל את זה? כי אף על פי שיהיה זה אזור פתוח, בממד אחר יש שם מחיצה. זה לא כל כך מסתורי כמו שאנשים חושבים שזה. המטרה של תרגול צ'י היא לסלק מחלות, לטהר את הגוף ולהניח בסיס לטיפוח ברמות גבוהות. בהתחלה הגוף אחור מאוד, במהלך התרגול יעשה נקי יותר בהדרגה. אחרי עוד תרגול, הצ'י יהפוך להיות קצת צהבהב. ובנקודה הזאת, מגיעים לצורה הגבוהה ביותר של תרגול צ'י. כשממשיכים לתרגל עוד, לפתע לא יהיה עוד שום צ'י. נכנסים למצב של גוף לבן חלבי. לא נשאר לו שום צ'י בכלל. אם הוא מנסה לשלוח צ'י שוב, לא נשאר לו צ'י, אז הוא כבר לא יכול לשלוח. מדוע? כי כל הנקבוביות של גופו נפתחו לחלוטין. זה כמו לנסות לתפוס אוויר בסק יוטה. אני חושב שלא משנה כמה תנסה, לא תוכל לתפוס בכלל. אז כל הגוף שלו נפתח. הוא לא יוכל לקבל צ'י ולא לשלוח אותו החוצה. לא נשאר ממנו. כמובן, רק אחרי שמגיעים מעבר לשלב של גוף לבן חלבי, אפשר באמת לפתח גום, אנרגיית טיפוח. זה מעבר לרמה של אדם רגיל. רק בנקודה הזאת הוא יוכל לרסן אדם רגיל ולרפא מחלות. ורק אז הוא יוכל להיחשב לחומר בעל אנרגיה גבוהה. אז אני אומר שצ'י ביסודו של דבר הוא שום דבר, אז לצ'י בעצם אין השפעה מרסנת. אדם מתרגל צ'י רק עם המטרה של התרגול שלו היא טיהור הגוף. במיוחד באסכולת הדאו, הם הולכים לפי תעלות האנרגיה. אז אם הצ'י עולה לקצה הראש, אם הוא עובר מעבר לנקודת היוג'ן מאחורי הראש, ואם נקודת החווייג'ונג בקצה הראש לא נפתחה, צ'י לא יוכל לרדת למטה, אז הוא יסתובב שם בקצה הראש באופן בלתי נמנע. כשעושים פריצת דרך הוא ירד. זה רק צ'י, אז הוא לא יכול לגרום לאדם ללקוט במחלה. אבל מישהו מפיץ מידע מוטעה בקהילת הצ'יגונג, שאם הצ'י מסתובב בקצה הראש, האדם ילקה במחלה. כמובן, צ'י הוא משהו שקיים באופן חומרי, אז הוא ירגיש שהראש שלו כבד, יש שם צ'י, אז האדם הזה חושב שהוא יחלה. למעשה, הוא לא יחלה בכלל. הוא לא יכול ללקוט בשום מחלה. אז מדוע זה שיש אנשים שנעשים מסוחררים ומפוחדים, כאילו הם לא יכולים לעבור את היום הזה, וכתוצאה מזה הם באמת נעשים חולים? מדוע זה קורה? זה נוצר על ידי ההחזקות שלהם. אתם יודעים, אדם יכול לגרום לעצמו לחלות. אומרים שכשאנשים נעשים חולים, זה 70% פסיכולוגי ו-30% מחלה. אתן לכם דוגמה. בעבר היה אדם, זה היה בסביבות התקופה של מלחמת העולם השנייה, קשרו אותו למיטה, ואז לקחו את הזרוע שלו, והשתמשו בסכין. לא, השתמשו במשהו לשרוט אותו, לא בסכין. אמרו לו, כבר חתכנו את הורידים שלך בסכין, אז אתה תמות מאיבוד דם. אז הם פתחו ברז מים, ונתנו למים לטפטף לתוך דלי, לטפטף, 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 יותר ויותר מהר, ובתוך זמן קצר האדם מת. אבל זה היה מים שטפטפו, מים מהברז, זה לא היה הדם שלו. הם אמרו לו שהם חתכו לו את הורידים, מכיוון שהעיניים שלו היו קשורות, הוא לא יכול היה לראות. הוא חשב שחתכו לו את הורידים, אז הוא מת. במקרה הזה, האם זה לא היה מוות שנגרם על ידי המחשבה של האדם? כלומר, אתה בעצמך יכול לגרום לעצמך לחלות. בנוסף, אתם יודעים, הטיפוח שלנו הוא טיפוח ברמה גבוהה ודורש תכונת הארה. כשאתה חושב שאתה תחלה, האם תכונת ההארה שלך לא נמוכה? אף על פי שהגעת לשלב הזה בטיפוח, הצ'י שלך הגיע לקצה הראש, המעגל השמימי הגדול עומד להיפתח, או שהמעגל השמימי הקטן עומד להיפתח. אף על פי שאתה מתרגל טוב מאוד, כשאתה חושב שאתה חולה, השין-שין שלך כבר נפל לנקודה שבה נעשית אותו הדבר כמו אדם רגיל. אז אם אתה אותו הדבר כמו אדם רגיל, הגום שלך לא יכול להתקדם בכלל. ובנוסף לזה, אתה עצמך רוצה לחלות, אז אתה תחלה באמת. בקהילת הצ'יגונג, כולם מדברים על העניין הזה באופן מיסטי מאוד. מה זה בסופו של דבר? למעשה, לא קיים בכלל דבר כזה. יש עוד נושא. איזה נושא? יש לנו הרבה מתרגלים של צ'יגונג. הם מתרגלים צ'יגונג למשך זמן מסוים ואז מקבלים מחלת נפש. או שמתרגלים צ'יגונג למשך זמן מסוים ואז הם מקבלים שיתוק חלקי. או שמתרגלים צ'יגונג ונעשים חולים במחלה כזאת או אחרת, הם יכולים לחלות בכל מיני מחלות. אז אנשים התחילו להגיד שהאדם הזה קיבל את זה מתרגול צ'יגונג. אם תחלה במחלת נפש, הם יגידו, זה שיגעון טיפוח. אז הם מעבירים את זה בין האנשים בקהילת הצ'יגונג. בין אם הם יודעים את הסיבות או לא, הם פשוט מדברים על זה. למעשה זה בגלל המנטליות של ההתפארות. הם מדברים על זה כדי לגרום לזה להישמע כאילו שהם מבינים משהו. למעשה הם לא מבינים שום דבר. כי זה לא כך בכלל וזה לא שיגעון טיפוח. אז מדוע מתרגל של צ'יגונג נעשה חולה? אתה בן אדם רגיל, האם זה אפשרי שלא תחלה? אם אתה מתחיל לתרגל צ'יגונג, אז זה אומר שיש לך עכשיו ביטוח? אם אתה מתרגל צ'יגונג, אתה גם צריך לדרוש דרישות מהשינשינג שלך, טבע הלב, בהתאם לאמות המידה של הצ'יגונג. לצורה הזאת של הטיפוח, אתה צריך לשים דגש על הדה, מוסריות, אתה צריך להרים את השינשינג שלך, אתה צריך להיות אדם טוב בכל ההיבטים, אתה צריך לא לחשוש מקשיים. לנוכח קונפליקטים בין אישים, אתה צריך להיות מסוגל לשמור על גישה גבוהה. זאת הדרך היחידה שתוכל באמת להתרומם. זאת הדרך היחידה שתוכל להשתפר ולעשות טרנספורמציה של הגוף שלך. רק כשתגיע למצב הזה, המאסטר יוכל לשנות את מהלך חייך. כלומר, לארגן מחדש את נתיב החיים האנושיים שלך. כי במהלך החיים שלך נקבע מראש שתחלה. נקבע מראש שתתקל באסונות, או שתחלה במחלת נפש. אולי שתיעשה משותק ותישאר כך למשך שארית חייך במיטה. החיים של אדם רגיל פשוט קבועים כך, אבל חישבו על זה. כמה אנשים שמתרגלים צ'יגונג בפארק הם מטפחים אמיתיים. הם רוצים להירפא מהמחלות שלהם, אבל הם לא דורשים מעצמם דרישות בעצם לאמת המידה שמעבר לרגיל. כי צ'יגונג הוא מעבר לרגיל, הוא לא תרגילי התעמלות. אם אינך מתנהג בהתאם לדרישה הזאת, האם תוכל להיפטר מהמחלות שלך? אז אם לא תיפטר מהמחלות שלך, זה אומר שאתה עדיין אדם שמתרגל צ'י. אם לא תדרוש מעצמך בהתאם לאמת המידה הגבוהה ועדיין תתנהג כמו אדם רגיל, אז אתה רק אדם רגיל. אף על פי שאתה מתרגל צ'יגונג, אתה עדיין אדם רגיל. כלומר, אף אחד לא ישנה את המשך מסלול החיים שלך. והמשך מסלול החיים שלך עדיין יישארו מחלות. המצוקות האלה עדיין שם. אז כשהזמן יגיע, בטוח שתחלה. כשהזמן יגיע הוא יקבל את זה. כשהזמן יגיע הוא ילכה במחלת נפש, או בשיתוק חלקי, במחלה קשה, במחלה כזאת או אחרת. כל אלה יכולים להופיע. כי אתה אדם רגיל. האם אדם רגיל יכול לא לחלות? כמתרגל של צ'יגונג עליך לפעול בהתאם לדרישות של הצ'יגונג. רק אחרי שתגיע לאמת המידה, תוכל לטהר את גופך. אם לא תגיע לאמת המידה, באופן טבעי תהיה אותו הדבר כמו אדם רגיל. אף אחד לא ישנה את מסלול החיים שלך. אז כשיגיע הזמן, אתה תחלה. יש אנשים שלא מבינים את המצב הזה, וחושבים שאם אתה מתרגל צ'יגונג, לא תחלה לעולם. אז אם אתה כן חולה, הם יגידו שיש לך שיגעון טיפוח. או שאם תלכה במחלה אחרת, הם יגידו שזה בגלל תרגול הצ'יגונג. והם ידביקו תווית מלוכלכת על הצ'יגונג. האם זה כך? חשבו על זה כולכם, האם זה הגיוני? הרבה אנשים עקשנים, אנשים די צרי מחשבה, די בורים, מתנגדים לצ'יגונג בעיניים עצומות. הם לא מאמינים בזה מלכתחילה. בנוסף, הרבה אנשים באמת לא יכולים להסביר את זה, ומפיצים את ההצהרות השגויות האלה, מה שגורם לרושם שתרגול צ'יגונג יכול לגרום לשיגעון טיפוח. זה האופן שבו מגיע המצב הזה. דיברתי עכשיו על אדם ממוצע רגיל. אף על פי שהוא מתרגל צ'יגונג, זה לא הופך אותו לאל טבעי. אם הוא לא יכול לעמוד באמת המידה, אז הוא עדיין אדם רגיל, והוא עדיין יחלה. זה נושא אחד. יש עוד מצב. איזה מצב? אחרי שאדם מתרגל צ'יגונג למשך תקופה מסוימת, הוא נכנס למצב שנקרא מצב צ'יגונג. ואנשים אומרים גם כן שיש לו שיגעון טיפוח. אבל מה שטוב זה שבתוך קהילת הצ'יגונג הם לא אומרים שיש לו שיגעון טיפוח. בין האנשים הרגילים אומרים שזה שיגעון טיפוח. אבל בקהילת הצ'יגונג הם אומרים שזה מצב צ'יגונג. איזה מצב זה? בשנים האחרונות המצב הזה לא הופיע. כי יחד עם המדיניות של הרפורמות וההיפתחות, המחשבה של האנשים השתחררה. אף על פי שאנשים החשיבו בעבר כמה דברים לאמונות תפלות, או שהם לא העזו להקשיב או לשאול עליהם, הדברים האלה קיימים באמת. והם גרמו לכמה אנשים עקשנים מאוד לתהות. איך יכולות להתקיים התופעות הבלתי ידועות האלה? איך אפשר להסביר אותן? הם טעו לגבי הדברים האלה. אז יש הרבה אנשים שכבר לא חושבים שדברים מסוימים הם בלתי מתקבלים על הדעת. כלומר, המחשבה של אנשים נפתחה מאוד, ונעשתה הרבה יותר רחבה. מצב הצ'יגונג הזה היה מופיע לפני כמה שנים, כשהצ'יגונג נעשה פופולרי. הוא הופיע במשך התקופה ההיא. אז מדוע אדם יכול להיכנס למצב הצ'יגונג? כי האדם הזה די עקשן. עקשן עד כדי כך, שהוא מאמין שמה שהוא למד בחיים שלו, הוא האמת המוחלטת. כל מה שהוא לא למד מספרי הלימוד, וכל מה שלא בתוך הטווח של הידע שלו, הוא מאמין שבאופן גורף, כל אלה הם דברים אידיאליסטיים, ואמונות תפלות. אפילו עד כדי כך שאם מישהו מדבר על מצב צ'יגונג, על תופעות של צ'יגונג, הוא חושב שזה מגוחך. הוא חושב, החברה התפתחה עד היום, זה עידן האלקטרוני, עידן המחשבים. אסטרונאוטים הגיעו לירח ולחלל החיצון. ובזמן הזה אתה עדיין מדבר על האמונות התפלות הישנות האלה? זה מה שהוא חושב. למעשה, זה לא אמונה תפלה. אם משווים את ההתפתחות וההתקדמות המדעית של המין האנושי לזו של ישויות תבוניות בכוכבים אחרים ביקום האדיר הזה, היא לא מתקרבת לשלהם. אני אומר שזה רק משחק ילדים. זה כמו ידע של גן ילדים. כי נתיב ההתפתחות שהמין האנושי בחר בו הוא נתיב איטי מאוד. אני אומר שאם ההתפתחות הייתה מתקדמת לפי הנתיב של המדע הסיני העתיק, היא הייתה מהירה מאוד, כי כיוונה ישירות לגוף האדם, לחיים וליקום. היא חקרה את הדברים האלה ישירות. עכשיו הולכים בנתיב פרקטי מאוד, כזה שבו רק אם הם יכולים לגעת במשהו ולראות אותו הם מעזים להכיר בו, לעשות איתו משהו, לחקור אותו. אז האדם הזה די עקשן. הוא לא מאמין בשום דבר. במיוחד בתקופת אמצע סוף המהפכה התרבותית הגדולה, כשהצ'יגונג הופץ לציבור לראשונה, הראש שלו היה מלא במטריאליזם אבסולוטי. אוקיי, אז לפתע, אדם כזה בא במגע עם הצ'יגונג. כמובן, זה היה קשה מאוד לאדם כזה אפילו לבוא במגע עם הצ'יגונג באותו הזמן. אף על פי שאתה לא בא במגע עם הצ'יגונג, הגוף שלך לא בהכרח חסר מחלות. הוא לא יכול להיות חסר מחלות. בעניין של כמה מחלות בימינו, האמצעים הרפואיים של היום מוגבלים מאוד. אז הוא נעשה חולה, הוא הולך לבית החולים, והם לא יכולים לעזור לו. למעשה, הוא אפילו לא מאמין ברפואה סינית. הם לא יכולים לעזור לו, אז מה לעשות? כואב לו, אדם חולה ילך לכל רופא. אז הוא הולך לראות רופאים של רפואה סינית, וגם הם לא יכולים לעזור לו. אז אנשים אומרים, יש עכשיו מאסטר של צ'יגונג שיכול לטפל במחלות, לך לצ'יגונג שיטפלו בך. אז במפלט אחרון הוא הולך לנסות את מזלו. בהתחלה הוא לא מאמין בזה, אבל הוא בכל זאת הולך למאסטר של צ'יגונג. אבל האדם הזה, אף על פי שהוא עקשן, לפעמים זה רק בגלל החינוך שהוא קיבל בחברה המטריאליסטית. אף על פי שהוא עקשן, זה לא אומר שהאיכות המולדת המוקדמת שלו, קנצ'י, לא טובה. אולי האיכות המולדת המוקדמת שלו טובה מאוד. כתוצאה מכך, אנשים אחרים שמתרגלים צ'יגונג, אולי אפילו לא ירגישו נפלא כמו שהוא ירגיש. כשהוא ממשיך לתרגל, הוא מרגיש יותר ויותר טוב. ואחרי כמה ימים של תרגול, לא רק שהמחלה שלו נעלמה, אלא שפאף, לפתע נפתחת התיאנמו שלו, העין השמימית שלו. מכיוון שהאיכות המולדת שלו טובה מאוד, התיאנמו שלו נפתחת בבת אחת לרמה גבוהה מאוד. הוא באמת רואה ישויות חיות ומגוון צורות של חומרים שקיימות בממדים אחרים. ברגע שהוא רואה את זה, זה לא דבר קטן. האדם העקשן מאוד הזה, לפתע בא במגע עם הדברים האלה, אז המוח שלו לא יכול לשאת את זה. איך זה יכול להיות? איך זה שכל הדברים האלה שתמיד חשבתי שהם אמונות תפלות, קיימים באמת? אז הוא לא יכול לשלוט בעצמו, והוא נכנס לסוג של מצב מבולבל ולא צלול. אבל בדרך כלל, יש סיכוי טוב שלאדם כזה יהיו כמה יכולות על-טבעיות יחד עם זה. אז הרבה אנשים מכירים את זה בתור מצב היכולות האל-טבעיות. אז הוא לא יכול לשלוט בעצמו. הוא חושב שהוא ראה את מה שאחרים דיברו עליו, והוא, מה שהם אומרים שקיים, אכן קיים באמת. הוא הולך לכל מקום ומספר לאנשים, אבל אנשים לא מאמינים לו, והם אומרים שהוא קיבל שיגעון טיפוח. והרבה אנשים עקשנים אחרים יגידו, או, תראה, תרגלת שיגעון וקיבלת שיגעון טיפוח. אבל לאדם כזה אין שיגעון טיפוח. אחרי תקופת זמן, כשהוא יתייצב, הוא יהיה בסדר. המצב הזה קורה פשוט מכיוון שהמחשבה שלו לא יכולה לשאת את הלחץ. כמובן, הבעות הפנים שלו שונות מאלה של אנשים רגילים. הוא יכול לראות הרבה דברים בממדים אחרים, והוא גם יכול לראות הרבה ממדים אחרים, והרבה ישויות חיות שם מרחפות מפה לשם, עפות מפה לשם. כששני אנשים יושבים שם ביחד ומנהלים שיחה, אתה מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, אבל העיניים שלו לא. כשמדברים אליו, העיניים שלו מסתובבות ונעות מפה לשם. לפעמים, כשהוא רואה דברים, הוא יזרוק כמה מילים על מה שהוא רואה. ואז אנשים יגידו, הבחור הזה גמור, יש לו מחלת נפש, שיגעון טיפוח. למעשה, זה רק שאנשים אחרים לא יכולים לראות את מה שהוא רואה, והם לא יכולים להבין אותו. כמובן, בהדרגה הוא יבין. אני לא יכול להיות כך, אחרים לא יכולים לראות. אם אני מתנהג כך, הם יגידו שאני משוגע. ברגע שהוא עצמו יבין את זה, הבעיה תיעלם. התופעה הזאת היא מה שמתכוונים אליו, שאומרים מצב צ'יגונג. יש עוד מקרה. המקרה הזה די רציני. כל המטפחים בדרכים ישרות יתקלו בו בהיקף כזה או אחר בתחילת הטיפוח שלהם. אצל מספר קטן של אנשים זה ישתקף באופן חזק מאוד. גם זה לא שיגעון טיפוח. זה לא ישתקף באופן חיצוני, אבל זה יגרום לסוג של בלגן במחשבה שלו. סוג כזה של אנשים. אבל כשזה חזק מאוד, לפעמים זה יכול גם להשתקף על פני השטח. זה שלאנשים יש סוג של קרמת מחשבה. בסמינרים קודמים לא דיברתי על הנושא הזה בנפרד בהרצאות שלי. רק אמרתי שקרמה, ילי, כשלעצמה היא שד. קרמה היא ישות תבונית. קרמת המחשבה הזאת, וזה מין דבר זה. זה שבעבר היו לנו, אם נדבר על זה לפי הדתות, אז יהיה במשך הגלגולים הרבים. אבל בואו לא נדבר על זה, רק נגיד שבעבר שלך, במשך החצי הראשון של חייך, חשבת על הרבה דברים רעים. יצרת הרבה מילות קללה במחשבה שלך, הרבה מחשבות רעות מאוד, או אפילו מחשבות גרועות עוד יותר. וכל המחשבות האלה שנשלחו, קיימות באופן חומרי. אם חשבת הרבה, שזה יצטבר, זה יצר סוג של קרמה. גם זה חומר שחור ואפל. זה נקרא קרמת מחשבה. וקרמת המחשבה הזאת משתקפת אפילו באופן עז יותר מאשר קרמה אחרת שבגוף. מדוע? כי יכולה להפריע ישירות למוח של האדם. כי הסוג הזה של הקרמה קשור ישירות למוח של האדם. לדוגמה, כשכמה מהמתרגלים שלנו לומדים את הגונג, כבר בהתחלה הם יודעים שהפלון גונג הוא טוב מאוד. הם הבינו באופן רציונלי שזה טוב מאוד, אבל במחשבה שלהם יש תמיד מחשבות שמקללות את הפלון גונג, מקללות את המורה. ומופיעות אפילו הרבה מילות כללה מלוכלכות, אפילו כאלה שלא רוצות שתלמד. זה לא רוצה לתת לו ללמוד, ואומר, אל תלמד את זה, כל זה שקרי. זה מפריע לו. יש מקרים אפילו קשים יותר. בעיה כזאת יכולה להופיע. יש אנשים שיגידו, הפעה זה טוב כל כך, אני מאכזב את המורה. הם עושים קארטו למאסטר, הם אפילו הולכים לדבר עם אנשים אחרים על זה, אבל אחרים גם לא יודעים מה קורה. המצב הזה יוצר מצב חיצוני שגורם לאנשים לתהות. האם הוא קיבל שיגעון טיפוח? יש אנשים שאפילו אומרים שזה פוטי, או הפרעה בממדים אחרים. כפי שכמה תלמידים שלנו אמרו, למעשה, זה לא שינים חיצוניים שמפריעים לו, זה נגרם מקרמת המחשבה שלו עצמו. מדוע? כי כל האובייקטים שבממדים אחרים הם חיים. קרמת המחשבה הזאת, אם אתה רוצה ללמוד משהו טוב, צריכה להיות לך מחשבה צלולה ושלווה. אתה צריך לסלק את כל המחשבות הרעות האלה והחשיבה הרעה. אז אתה צריך לסלק קרמה, אתה צריך לחסל אותה, לחסל את הסוג הזה של הקרמה. אבל היא חיה, היא מבינה. כדי ללמוד משהו טוב, האם לא תצטרך לחסל אותי? אז תתנגד. מכיוון שהיא נוצרה בתוך המחשבה שלך, היא יכולה ליצור קשר ישיר עם המוח שלך. אז היא שופכת את המחשבות האלה לתוך המוח שלך. אל תלמד את זה, זה שקרי. ומקללת את הפלון גונג. הבעיה הזאת תקרה. זה נגרם על ידי הקרמה שהמחשבה שלך יצרה בעבר. בזמנים האחרונים היו לא מעט מקרים כאלה. במיוחד התלמידים האלה שלא הגיעו לסמינרים, נוטים להתקל בהפרעה הזאת. אבל צריך להבהיר נקודה אחת. הפעה שאנחנו מלמדים היום מכוון בעיקר לטיפוח של הג'ו יואנשן, הנפש העיקרית של האדם. לכך שאתה עצמך תטפח באמת ובאמת תשיג גונג באופן מודע ובהכרה. אז יש כאן עניין. מדוע אנחנו לא נותנים לאנשים החולים במחלת נפש להיכנס? בדיוק מכיוון שהראש שלהם מבולבל, ההכרה שלהם לא צלולה, והם לא יכולים לטפח. אנחנו חייבים לדרוש שתקבל את הפעה, ושתטפח באופן מודע ובהכרה. זאת הדרך היחידה שבה זה יעבוד. עבור אדם כזה עם הג'ויי שההכרה העיקרית שלו מבינה ואומרת, המורה, אני מצטער, אני חייב לא לעשות את זה. אם הוא עושה מאמץ ממוקד להדוף את המחשבות הרעות האלה, אז הפאשן, גוף החוק שלי, יעזור לו לסלק את הקרמה. הפאשן שלי יעזור לו לסלק את הסוג הזה של הקרמה. אבל היא לא תסולק לחלוטין. עדיין תישאר קצת, אולי לא חזקה כל כך. אתה תצטרך לשלוט בעצמך. זה גם מבחן לתכונת ההערה שלך, ורק אז תוכל לעבור את זה. יש גם אנשים שלא יודעים בעצמם מה קורה. המחשבה שלי מקללת את הפלון גונג, אז בטח הפלון גונג הוא רע. אז הוא פשוט זורם עם זה. אז אדם כזה לא יכול להיות מוצל, כי ההכרה העיקרית שלו לא צלולה. כלומר, הוא עצמו לא רוצה לטפח. הוא עצמו נפל מטה. אדם כזה לא יכול להינצל עוד. דיברתי עכשיו על הנושא של קרמת המחשבה, וזה כל מה שאגיד על זה. כמובן, בהיסטוריה הופיעו גם אנשים משוגעים שהשיגעון שלהם נוצר כדי לגרום להם לטפח. זה נקרא שיגעון האמת. המילה אמת ושיגעון האמת משמעה שזה טיפוח האמת. זאת המשמעות הפנימית של זה. בעבר היו נזירים משוגעים ודאויסטים משוגעים. המטרה העיקרית הייתה לאפשר להם לטפח מהר יותר. במצב של שיגעון, הם יכלו לשאת סבל שאדם רגיל לעולם לא היה מסוגל לשאת, כדי שהם יחזרו בחזרה מהר ככל האפשר. אבל כדי לעשות את זה, האנשים האלה צריכים להיות מיוחדים מאוד. אי אפשר לעשות את זה סתם כך. גם אסור לעשות את זה עבור אנשים רגילים. בעבר היו אנשים שטיפחו כך. דיברתי על הנושא הזה בסמינרים הקודמים. כאן לא נדבר עליו, כי זה לא נושא נפוץ. אז לא נדבר עליו. עכשיו, נדבר על הנושא של הפרעה דמונית בתרגול גונג. מה זו הפרעה דמונית בתרגול גונג? יש לנו הרבה אנשים שנתקלים בדברים האלה. אפילו ברמה הנמוכה ביותר של הטיפוח, כלומר ברמה של צ'יגונג. יש אנשים שתרגלו צ'יגונג. כדי לתרגל גונג אתה צריך לבחור סביבה שקטה. אבל ברגע שהם יושבים, הסביבה מיד מפסיקה להיות שקטה. יש צופרי מכוניות, מוזיקת דיסקו, צעקות במדרגות, תינוק בוכה. בכל מקרה כל מיני רעשים מופיעים. בבת אחת מפסיק להיות שקט. או שהטלפון מתחיל לצלצל, או שמישהו מגיע ודופק בדלת ומחפש אותך. לא, זה לא שאנשים האלה מפריעים לך, זה לא שאנשים האלה בעצמם שדים. זה שהשד מפריע לך, לא נותן לך לטפח. הוא שולט באנשים. אני אומר שהאדם הוא החלש ביותר. קל מאוד לשד לשלוט בבני אדם. יש אנשים שיש להם מחשבה, אבל הם לא יודעים מאיפה המחשבה הזאת הגיעה. אז האדם הוא החלש ביותר. אז יש אנשים, בואו נגיד את זה כך, אדם יכול, אם יש לך עבר, כמו שאומרים בדתות, גלגולים קודמים, אז אולי החיים שלך, בואו נגיד את זה כך, אם אתה לא חי רק פעם אחת, אז לפני כן, האם לא היו גם לחיים הקודמים שלך פעילויות חברתיות בסביבות שונות? אז האם הגלגול ההוא לא יצר גם כן קרמה? אולי היית חייב משהו למישהו, או שהתעללת במישהו, או שהרגת, או שעשית דברים רעים אחרים. אז תהיה קרמה. לא רק שתהיה קרמה, קרמה משמשת כפיצוי בו במקום, אלא במובן מנטלי גם יצרת חוב. אז בגלל החוב הזה, במובן המנטלי, אתה, כמו שאומרים בדתות, בגלגול הבא, גם אתה תצטרך לסבול באותה דרך, ולשאת את אותו סוג של כאב. זה נקרא תשלום קרמה, חואניה. אז כך, כשאדם מטפח, אמרתי שאם אדם רוצה לתרגל ולטפח, בלי מאסטר שמלמד אותו, הוא לעולם לא יצליח. ברגע שהוא רוצה לטפח, הישויות החיות האלה, בצד השני, רואות את זה בבירור מיד. אתה חייב לי דברים, ולא שילמת לי בחזרה. אתה רוצה לטפח, אתה רוצה לעזוב? הן לא ייתנו לך. מה לעשות? הן יחשבו על כל מיני דרכים להפריע לך, לא לתת לך לטפח. התופעה הנפוצה ביותר היא מה שתיארתי הרגע. הן יפריעו לך לתרגל. זו תופעה נפוצה. אפשר להתקל בזה גם בשיטה שלנו, אבל אנחנו שמים את זה רק ברמה אחת. זה משתקף ברמה אחת. אז אם תוכל לשלוט בעצמך ולהישאר נחוש, אז אחרי שתעבור את השלב הזה, לא ירשו לשום דבר עוד להפריע לך. אז זו רק התבטאות בתוך רמה מסוימת. לא משנה באיזו אסכולה או באיזו שיטה אתה מטפח, אתה תיתקל בתופעה הזאת. וחוץ מזה, יש גם תופעה אחרת. יש אנשים שראו פרצופים מפחידים, או תופעות מפחידות שמפריעות לך, מנסות למנוע ממך לתרגל ולטפח. הם ינסו כל מיני אמצעים. אבל הדברים האלה די נדירים בשיטה שלנו. מדוע? כי אנחנו מרימים את השינשין שלך ונותנים לך לעבור מבחנים באופן מכוון וסלקטיבי. לכן, לא מרשים לדברים שלא קשורים לשינשין שלך להופיע. הפאשן פשוט חוסם אותם ישירות, ולא נותן להם להופיע. אבל יש סוג אחד. אני אדבר בדרך אגב, ואזכיר את הנושא האחר הזה. בשיטות דאוויסטיות שעושות טיפוח פנימי וחיצוני גם יחד, באסכולת הבודה יש גם כאלה שמתרגלים אומנויות לחימה, ובאותו הזמן עושים טיפוח פנימי. מתרגלים מכל השיטות האלה יכולים להתקל בסוג כזה של שד. כשהם יושבים במדיטציה, או כשהם ישנים, מישהו מגיע להתחרות איתם. להתחרות למי יש יכולות גבוהות יותר. או שהם אפילו רוצים להתחרות איתכם למי יש יכולות על-טבעיות חזקות יותר. הבעיה הזאת הופיע. אבל באסכולה שלנו, התופעה הזאת לא קיימת ביסודו של דבר. כי אין אומנויות לחימה בשיטה שלנו. אנחנו לא מתרגלים אומנויות לחימה, אז הדבר הזה לא קיים. יש גם סוג אחר של שד. זו תופעה די נפוצה. כל מטפח של דרך אמיתית ייתקל בה. זה שד התאווה המינית, סר. כששד התאווה המינית מופיע, עבור אדם רגיל, זה מבחן שקשה מאוד לעבור. כי אם מישהו רוצה להתעלות מהמצב האנושי הרגיל למצב שמעבר לאדם הרגיל, הדבר הראשון שצריך לפרוץ דרכו הוא התאווה, המבחן של התאווה. כמובן, זה כולל גם את הנושא של תשוקה. כלומר, אם אתה זכר, כשאתה יושב במדיטציה, או אם במדיטציה אין לך מספיק ריכוז ואתה לא יכול להיכנס לשקט, אז כשאתה ישן בחלומות שלך, תופיע אישה יפה, אבל היא לא תהיה לבושה. אם את נקבה, אז במהלך המדיטציה או בחלומות שלך יופיע גבר עירום לחלוטין. כמובן, אנחנו צריכים להדגיש כאן נושא נוסף. חלק מהיושבים כאן הן נערות לא נשואות. הן לא התקלו במשהו בוטה כל כך, אבל גם הן התקלו בפיתויים מיניים. כלומר, הן התקלו בדברים האלה. אם הלב שלך זז, אם לא תוכל לשלוט בעצמך, אם לא תוכל לראות את עצמך כמתרגל, באותו רגע אתה תפלוט. התמצית החיונית של הגוף משמשת לטפח את הגוף, ובאותו הזמן לא עברת את מבחן התאווה המינית, שהוא מבחן גדול. אבל אני אומר לכולכם, אם אתם רוצים ללכת בנתיב הטיפוח, אתם חייבים לעבור את המבחן הזה. אתם חייבים. זה בהחלט לא מקובל אם לא תוכלו. כמובן, יש אנשים שנכשלו בזה. אל תדאגו. אם נפלת בזה פעם אחת, בפעם הבאה, כי אתה תתחרט על זה מאוד. יש אנשים שאחרי שהם נופלים, נעשים מדוכאים מאוד ויחבטו בחזה בתסכול. בפעם השנייה שזה קרה, הם היו מסוגלים לשלוט בעצמם ולעבור את זה. אבל בדרך כלל, אם בפעם הראשונה לא תתייחס לזה ברצינות, אז יהיה אפילו קשה יותר לעבור את זה בפעם השנייה. ובפעם השלישית, זה יהיה קשה מאוד עבורך לעבור את זה מאותה נקודה. זה יהיה קשה מאוד לעבור, אז זה נושא רציני מאוד. כשאתה מתחיל את הדרך מאדם רגיל למצב על-אנושי, זה המבחן הרציני הראשון שאתה צריך לעבור. אחרי שאני נותן את ההרצאה הזאת, הרבה אנשים יתקלו בבעיה הזאת. עכשיו, כשהגענו לנושא הזה של תאווה ותשוקה, בואו נדבר גם על... כי זה קשור בטיפוח שלנו שנעשה בתוך חברת האנשים הרגילים. להרבה אנשים יש משפחות, אז איך אנחנו מאזנים היטב את היחס הזה? אם כולנו נתחיל להתעלם מהבעלים או מהאנשים שלנו, אם כל אחד יהפוך לנזיר שאינו נזיר, או לנזירה שאיננה נזירה, אני חושב שאם בעתיד כל העם הסיני יתרגל פלון גונג, האם הם לא ייכחדו? אז איך עלינו לטפל בבעיה הזאת? אמרנו שכמתפחים, הדבר העיקרי הוא לטפח את הלב שלך. בין בעל ואישה, אין תאווה, סר. זוג נשוי מתרגל למראה זה של זו, ולא קיים הנושא של תאווה. זה בעיקר הנושא של תשוקה, לבדו. אז איך אנחנו מטפלים בנושא הזה? זה לא שאנחנו אומרים שאתה חייב לגדוע את כל התשוקות. זה לא כך. כי אתה מתרגל גונג, אבל אולי בן או בת הזוג לא מתרגל גונג. אם זוג מתגרש בגלל זה, הייתי אומר שזה לא טוב. אם בעתיד כל תלמידי הפעלון גונג יתגרשו, איזה מין מצב זה יהיה? עדיף הוא שנלך למנזר במקום זה, נכון? כלומר, עדיין עלינו להתאים באופן המרבי למצב החיים שהוא אותו הדבר כמו של אנשים רגילים. בזמן הנוכחי, אם אתה יכול שיהיו לך חיי נישואים הרמונים, זה מספיק טוב, אבל בעתיד יופיע מצב אחר. כל עוד לנו עצמנו אין ההחזקה הזאת, ואנחנו מתייחסים לזה בקלות מאוד, ובהדרגה פחות ופחות אכפת לנו מזה, זה מספיק טוב. אל תתייחסו לזה. יש אנשים שנראה שהם חיים רק בשביל זה. זה לא ילך. אז עליכם להתייחס לזה בקלילות. אתם חייבים להתייחס לנושא הזה יותר בקלילות. בעתיד יופיע המצב הבא. אם באמת תפתח גונג, אנחנו נצטרך להיות אחראים כלפיך. גם לאנרגיה שבגופך יהיה אפקט מרסן מסוים. אתם יודעים איך כולנו היושבים כאן יכולים להרגיש בתוך השדה הזה, שהאווירה של השדה הזה היא הרמונית, שלווה וחומלת. זאת ההרגשה שיש לאנשים כאן. מאוד נוח, שום דבר רע לא עולה במחשבה, טהור מאוד. מדוע? כי אנחנו, כמתפחים של דרך נכונה, נושאים איתנו שדה. זה משהו שאחרים, מאסטרים רגילים של צ'יגונג, לא יכולים להשיג. אני טיפחתי באופן זה. מה שאני מלמד אתכם לעשות, הפה שאני מרצה לכם, זה איך שאני רוצה שתפעלו. אם תטפחו לפי הדרישות של הפה הזה, מה שתטפחו באמצעות הטיפוח בעתיד, יהיו גם הם דברים טהורים שנוצרים דרך טיפוח בדרך ישרה, ולשדה שאתה נושא איתך יוכל להיות אפקט מרסן מבלי שתבחין בכך. לדוגמה, לפעמים אם אני בתוך חדר או במכונית, אם אני לא אומר שום דבר, לאחרים אין שום דבר להגיד, הם לא יכולים לחשוב על משהו להגיד. אפילו אנשים דברנים מאוד צריכים לחשוב באמת חזק לפני שהם יכולים לחשוב על כמה משפטים להגיד. מדוע? כי הראש שלי ריק. אם אני לא חושב על שום דבר, אז באופן לא מכוון ולא מודע, כל אנשים שבתוך הטווח של השדה הזה יהיו מרוסנים. אני חושב שבין גבר ואישה, אם הוא או היא בתוך השדה שלכם, אם אתם לא חושבים על זה, גם הוא או היא לא יחשבו על זה, ואז יהיה הרמוני, נכון? כמובן, זה רק אחד מהמצבים שזה קשור בהם. כדי להבטיח את הטיפוח תרגול שלך, יש גם גורמים אחרים. אבל כאדם שמטפח, עליך להתייחס לדברים האלה בקלילות. דיברתי עכשיו על השד הזה של התאווה. הבעיה הזאת בולטת מאוד. אני נותן לעתים קרובות את הדוגמה הבאה. כשלימדתי סמינר בווהאן, היה בחור צעיר, בן 30 ומשהו. מיד לאחר ההרצאה שבה דיברתי על הנושא של התאווה, הוא הלך הביתה. וברגע שהוא ישב לעשות את המדיטציה, הוא נכנס מיד לשקט עמוק. מיד לאחר מכן הופיעו שתי דמויות לפני עיניו. הוא כתב לי את זה בחיבור שהוא כתב על שיתוף ההתנסות שלו. זה לא משהו שאני מספר לכם, זה מה שהתלמיד כתב. הוא אמר שברגע שהוא ישב, הוא ראה את בודה אמיתאבה ואת לאוזה. בודה אמיתאבה ישב כאן ולאוזה ישב כאן. הם הסתכלו עליו, לא אמרו מילה ונעלמו. מיד אחרי שהם נעלמו, הופיע באותו מקום שבו הם היו דמות של בודיסטווה גואנין, שנשאה בידה אגרטל. עשן לבן יצא מתוך האגרטל, ולפתע הפך לכמה יפהפיות מעופפות, כלומר נערות שמימיות. הנערות השמימיות האלה היו יפות מאוד. אנחנו לא צריכים לתאר את רמת היופי של הנערות השמימיות האלה. הן היו יפות מאוד, הן רקדו עבורו. אתם יכולים לדמיין כמה מלבב זה נערות שמימיות רוקדות. או, הן רקדו עבורו. כשהוא ראה את זה, וואו, היה מאושר. אני מתרגל באמת טוב היום. בודיסטווה גואנין גומלת לי והמציאה כמה יפהפיות עבורי כדי שאצפה בהן. ברגע שהוא חשב את המחשבה הזאת במוחו ונהיה מרוצה מאוד, היפהפיות האלה נעשו לפתע עירומות לחלוטין. הן עשו כל מיני תנועות לעברו, חיבקו את הצוואר שלו ואת גופו. הוא מיד הבין. מה שאומר שלתלמיד שלנו הייתה איכות מולדת, כן, שהיא טובה מאוד. הוא מיד הבין. הוא אמר, אתם לא יכולים להתייחס אליי כך, אני לא בן אדם רגיל. אני מטפח של פלון גונג. ברגע שהמחשבה הזאת הופיעה, כל זה נעלם. מלכתחילה זאת הייתה אשליה שנוצרה. ולאחר מכן, לאוזה ובודה אמיתאבה הופיעו שוב. ולאוזה הצביע על הבחור הזה באמצעות המברשת הדאויסטית שלו. הסתכל על בודה אמיתאבה וצחק קלות. ואמר, את הבחור הזה ראוי ללמד. כלומר, הבחור הזה בסדר. הוא בסדר, אפשר ללמד אותו. המשמעות של מה שאני אומר זה, בכל התקופות ההיסטוריות ובכל האסכולות של דרכי הטיפוח הישרות, מתייחסים לנושא הזה ברצינות מאוד. עכשיו אדבר על נושא נוסף. שהוא הפרעה דמונית מהמחשבה של האדם עצמו. מה זו הפרעה דמונית מהמחשבה של האדם עצמו? זה כשהמתרגל יוצר סוגים מסוימים של מראות שווא, מכיוון שהחשיבה שלו לא יציבה, או שהחזקות שלו חזקות מדי. אתן דוגמה ספציפית. לגוף שלנו יש שדה בכל הממדים השונים, ובממד מיוחד יש לו שדה כזה. האם לא אמרתי שכל המראות מהיקום יכולים להשתקף בתוך הטווח של השדה שלך, אבל הדמויות המשתקפות האלה גם הן קיימות באופן חומרי. ביום ההוא אמרתי שאפילו הצל של האדם הוא חומר. גם אלה קיימים באופן חומרי. אז אף על פי שהדברים הפיזיים האלה הם לא אובייקטים ממשיים ביקום, בתוך הטווח של השדה הממדי שלו, כלומר בתוך הטווח של השדה הממדי שיש לכל אחד מאיתנו, הם החומרים שבתוך הטווח של השדה הממדי שלו, אז הם תחת השליטה של המוח שלו. הם תחת השליטה של המוח של האדם. יש לנו אנשים רבים שהטיינמו שלהם נפתחה, שתמיד מסתכלים על הדבר הזה או ההוא של אחרים ואיך הולך להם. למעשה, אצל הרבה אנשים, מה שהם רואים זה תוצר של הדמיון שלהם. הדברים האלה מופיעים במחשבה שלהם, הם לא המציאות. רק כשמסתכלים בלי להשתמש בשום מחשבה, בלי שום מחשבות, בלי החזקות, מה שהוא רואה יהיה אמיתי. רק אז זה יהיה אמיתי. זה כך לגבי אדם שמתרגל ומטפח בשיג'ן פא, פא שבתוך שלושת העולמות. בעיה כזאת הופיעה בתוך השדה שלו. יש דוגמה ספציפית. שני אנשים כאלה הופיעו, אחד בעיר צ'אנגצ'ון ואחד בבייג'ינג. איזה אנשים? בהתחלה הוא כיבד אותי מאוד ורצה בלב שלהם לטפח בפלון גונג. כשהוא המשיך את הרגל, הטיאנמו שלו נפתחה והוא יכול היה לראות מאוד בבירור. אז הלב של קורת הרוח התעורר בו, במיוחד מכיוון שכולם המשיכו להחמיא לו. הרבה מהתלמידים שלנו לא היו מאופקים כל כך והחמיאו לו, וואו, הטיאנמו שלך באמת נהדר, תסתכל איך המצב אצלי, וכו' וכו'. הם תמיד התייחסו אליו באופן זה, אז הוא נעשה מרוצה מאוד מעצמו. הלב של קורת הרוח התעורר אצלו, והוא התחיל לחשוב שהוא טוב יותר מכל אחד אחר, אז הוא התחיל להסתכל אצל כולם ולהגיד להם איך המצב אצלם. קשה להגיד אם משהו רע היה נכון או לא, כי הרמה שלו הייתה מוגבלת מאוד. באופן זה נהייתה לו תדמית מנופחת על עצמו. יום אחד הוא התחיל לחשוב, הוא חשב, הטיאנמו שלי טובה כל כך, טובה יותר משל כל אחד אחר. אולי איכות המולדת שלי טובה יותר משלהם. אולי אני גם בודה שירד לארץ. אף פעם לא הסתכלתי על עצמי, הסתכל על עצמי והראה אם אני בודה שירד לארץ. או, הבגדים שלי נראים כמו בגדים של בודה. ככל שהוא מסתכל יותר כך זה דומה יותר לבודה. אבל זאת הייתה טרנספורמציה בעקבות המחשבה שלו. המראות שקיימים בממדים אחרים בתוך הטווח של השדה הממדי שלו נשלטים על ידי ההכרה שלו. למעשה, הוא עצמו רצה להשיג מראה של בודה. אז ככל שהוא הסתכל, כך זה נהיה דומה יותר. אני בודה, אני בודה, ואז הוא בודה. הראש של הבודה צריך להיראות כך. אני אסתכל, האם השיער שלי הוא כך? הוא מסתכל והו, הוא באמת כך. או, זה יהיה גרוע. מאותו רגע, הלב של קורת הרוח שלו מתעורר. אני בודה, הוא אומר, אף אחד מכם לא צריך עוד ללמוד מלי, הונג ג'י, תלמדו רק ממני, אני הוא הבודה. אדם כזה הופיע בבייג'ינג, ועוד אחד בצ'אנגצ'ון. כמובן, מה שטוב זה שכל המתרגלים שלנו ידעו, הם יכלו להבחין מיד שהוא לא היה נורמלי. אבל כמובן, זה גורם למידה רבה של הפרעה ונזק. כלומר, התלמידים שלא הבינו את המצב האמיתי, אלה שלא הגיעו לסמינר, הושפעו ממנו מאוד. למעשה, כל מה שהוא ראה היה שקרי. כל זה נגרם מטרנספורמציה בעקבות המחשבה שלו, מהפרעה דמונית שנוצרה מהמחשבה שלו עצמו. כל מה שהוא ראה בתוך הטווח של השדה הממדי שלו, השתנה על ידי ההחזקות שלו. אז הוא חשב שזה אמיתי. זה נושא רציני מאוד. אתם חייבים לשים לב לעניין הזה כשאתם מתרגלים מעתה ואילך. לא משנה לאזור רמה נפתחה הטיאנמו שלך, או אילו מראות ראית, שום דבר מזה הוא לא האמת הסופית והבסיסית של היקום. הרמה של הממד הוא גבוהה מאוד. כל הממדים שקיימים באותה רמה יכולים להיראות ממבט אחד, אבל אם תבחן כל אחת מהן לשנייה, לא תוכל לסיים את זה אפילו במשך יום שלם. וזה לא רק הממדים המסובכים האלה שקיימים באותו הזמן ובאותו המקום. יש גם ממדים אנכיים רבים מאוד. ובכל ממד גם קיימים עולמות יחידתיים שונים. מבנה מורכב מאוד של היקום. מה שאתה ראית זה פשוט קטן מדי, יותר קטן מקטן. אתה חייב לא לפתח שום קורת רוח. אם אתה רוצה לטפח באמת, ולהשיג את הפרי האמיתי, ג'נגוו, ולהשיג את השלמות, ינמן. אני אומר שאתה חייב לוותר על כל ההחזקות האלה. בנוסף, אתה לא יכול להגיד סתם כך כל מיני דברים. אבל אם מדברים על הנושא הזה, אציין גם את הקיצוניות השנייה. יש אנשים שנפתחה להם הטיאנמו, אבל הם לא אומרים שום דבר. הם לא מעזים לדבר על זה. בעבר, בקהילת הצ'יגונג היו אומרים שאם הטיאנמו של האדם נפתחת והוא אומר על זה לאחרים, הטיאנמו שלו תיסגר. למעשה זה לא נכון. אחרת, אתם יודעים, אם זה ייסגר בגלל זה, מדוע לפתוח אותה מלכתחילה? מדוע אחרי שכמה אנשים אומרים דברים, הטיאנמו שלהם נסגרה, באמת נסגרה? זה ניגר מהמנטליות של ההתפארות שלהם. במילים שהם אמרו, הם התפארו. במילים שהם אמרו, הם ניסו לרומם את עצמם. במילים שהם אמרו, הם התנצחו. או שהמחשבה שלהם לא הייתה ישרה. זה מה שגרם לטיאנמו שלהם להיסגר או להינזק. אם היא נסגרה, זה עדיין לא כל כך גרוע, אבל אם היא נפגעת, ואין אף אחד שיתקן אותה בשבילך, אתה גמור לחלוטין. זה יהיה מלא גומות בפנים, שנראה כמו פני הירח, מכוסה במכתשים. צריך לתקן אותה לחלוטין עבורך לפני שזה יוכל לעבוד. אז אני אומר לכם, חלק מהתלמידים שלנו, אל תלכו לקיצוניות הזאת. מדוע אנחנו מתרגלים ביחד? זה מכיוון שבאתרי התרגול, אנחנו יכולים לשתף קצת, או לדבר על החוויות שלנו, או על התובנות שלנו. זה עוזר לכולם להתקדם ביחד. זה יוצר סביבה כזאת, נכון? זה כך. אבל אם אתה לא מעז לדבר על זה כשאתה רואה את זה, אם אנחנו מדברים על זה בלי שום מנטליות של התפארות, אם זה לחלוטין למען השיחה, למען הטיפוח, למען ההתקדמות ביחד, אז אני אומר שכל מה שתגיד בין התלמידים שלנו לא יהיה בעיה. אם באמת אסור היה לדבר על זה, אז לא היו נותנים לך את הדבר הזה. היא לא הייתה נפתחת עבורך. אם היא נסגרת, זה תמיד מכיוון שהאדם עשה מעשים רעים או התפאר. זה מה שגורם לה להיסגר או להיפגע. זה כך. אבל כמטפח, שנמצא בתוך השיג'ן פא, פא של שלושת העולמות, בכל פעם שאתה מסתכל על משהו, התבונן ללא כוונה. אל תנסה להרחיב או לפרש, אל תרחיב או תוסיף באופן מכוון מעבר למה שאתה רואה. ברגע שתיצור כוונה, זה ישתנה, ומה שתראה יהיה שקרי. גם יש אנשים שיכולים לשמוע את המילים של ישויות מוארות מסוימות, או שהם יכולים להרגיש את המילים בליבם. גם יכולים להופיע מצבים כאלה. אז יש אנשים שהולכים ועושים את מה שאומרים להם, וברגע שהם עושים את זה הם נופלים. נופלים ממש קשה. אז יש אנשים שאומרים, או, הפאשן, גוף החוק של המורה תמיד משקר לי. לומר שהפאשן של המורה תמיד משקר לך. אתם יודעים, אם הפאשן שלי היה מאפשר לכם לראות אותו, לשמוע אותו, או אם איזושהי ישות מוארת הייתה מאפשרת לך לראות או לשמוע אותה, והייתה מלמדת אתכם את הפא ישירות, חוץ ממצבים מסוכנים במיוחד או נסיבות מיוחדות מאוד, אם הם אומרים לכם את הפא ישירות, אז זו חשיפה של סודות שמימיים. אז הם ייתנו לכם רמז. אולי הם ירמזו לכם, או יגידו לכם דברים הפוכים, יגידו דברים מעופלים, או שישתמשו בשיטות אחרות, כמו להשתמש במילים שנשמעות אותו הדבר כדי לתת לכם רמז, או שישתמשו באמצעים אחרים כדי לתת לכם להתעורר לזה. הם יעשו כך, כי אנשים צריכים להתעורר, כל עוד יש שם התעוררות זה לא מוטעה. אז יש אנשים שברגע שהם שומעים על זה או על זה, הם חושבים שזו האמת. אני אומר לכם, כל אלה שאומרים לכם דברים טובים ישירות, הם למעשה שדים. מישהו אומר לך, בעוד כמה זמן? כמובן, התופעות האלה לא קיימות בשיטה שלנו. זה בשיטות אחרות, אלא אם התלמידים שלנו לא מתרגלים עוד פאלון גונג, ומתרגלים בשיטות אחרות, אז זה יכול לקרות. מישהו אומר לך באוזן, בעוד כמה זמן כשתצא החוצה, משהו רע יקרה. ואתה צריך לעשות כך וכך כדי להימנע מזה. טוב, הוא פועל בהתאם לזה, הוא באמת נמנע מזה. הוא חושב, הו, המאסטר באמת נפלא, הוא הגן עליי. הוא חושב שזה נהדר. אתה עדיין משתמש ברעיונות שלך, של אנשים הרגילים, כדי לשפוט את זה. חשבו על זה. בטיפוח תרגול, צריכים לשאת קשיים, צריכים לשלם את הקרמה. אז צריכים לעבור מצוקות. אם תימנע מכל זה, איך תוכל לטפח? איך החומר השחור שלך יוכל לעבור טרנספורמציה? האם זה מונע ממך לטפח? האם זה לא שד? אם אומרים לכם מתי ואיפה היו כל הקשיים שתוכננו עבורכם כדי לאפשר לכם להתרומם ולעשות טרנספורמציה של החומר השחור שלכם, אז כשתגיע לסוף הדרך שתוכננה עבורך, הגונג שלך לא יגדל כלל. האם זה כך? האם זה לא מזיק לך? זה באמת מזיק לך. יש גם משהו יותר ברור. הם אומרים לכם מה המספר של כרטיס הגרלה שינצח היום, או שהם מספרים לכם על דברים טובים אחרים. יש כסף, ומה אתה צריך לעשות כדי לקבל אותו? מה אתה צריך לעשות כדי לגרום למפקח שלך להעריך אותך? או מה אתה צריך לעשות כדי לעשות צרות לאויבים שלך? אני אומר לכם, כל אלה הם שדים. קשה לאנשים רגילים לדעת. הוא מועיל לי, איך יכול להיות שהוא שד? הוא עושה את זה למעני. למענך? אבל אם תיצור הרבה קרמה, אם תקשיב לו ותעשה את מה שהוא אומר, אז אתה עצמך לא תוכל עוד לטפח בכלל. אמרתי שברמה גבוהה כל העקרונות האלה הם מתהפכים. עכשיו בואו נדבר על כמה מהבעיות שמתרגלים גורמים לעצמם מכיוון שהם לא שומרים היטב על השינשינג שלהם. אמרנו שתרגול גונג דורש התמקדות בדרך אחת. אני לא אומר שאתם חייבים לתרגל פלון גונג. אם אתה אומר, אני מתרגל בשיטה אחרת, מאסטר אחר שהוא ישר ואמיתי מלמד אותי, והשיטה טובה מאוד, אז בבקשה, תלמד את זה. אנחנו לא מתנגדים לזה. אבל אמרנו, כיוון שכל מי שיושב פה, יש לכם גורל שנקבע מראש, זה לא ילך אם אני לא אגיד לכם. בימים אלה, למעשה קשה מאוד למצוא דרך ישרה. בתקופה הקודמת היו מאסטרים בחברת האנשים הרגילים שהדריכו תלמידים. אבל בדרך כלל, הם לא יכלו להשיג את הפרי האמיתי, ג'נגוו. יש גם בודות ארציים ודאוים ארציים, כמו אלה שדיברתי עליהם אתמול. ויש גם כאלה שמטפחים בהרים וביערות מבודדים. אבל הטיפוח שלהם מפרך מאוד. הם מטפחים למשך זמן ארוך מאוד. לפני שהם מצליחים לפתח מעט גונג, אנרגיית טיפוח. אז יש אנשים שעדיין חושבים, אני אלך להרים וליערות מבודדים כדי למצוא מאסטר ללמוד. יש כאלה בין היושבים כאן. היה אפילו אחראי על מרכז סיוע שרצה למצוא מאסטר שילמד אותו כמה דברים. אני רק מדבר על תכונת ההערה של האדם הזה. אם אני לא אוכל להציל אותך היום, אז אל תחשוב אפילו על ללמוד שוב. אף אחד לא יוכל להציל אותך. מה המטרה כשאתה רוצה לחפש אותם וללמוד מהם? האם זה לא תוצאה של החזקות? רדיפה אחרי יכולות אלטיביות? אבל הן רק תוצרי לוואי של הטיפוח תרגול. כי הדברים האלה יכולים להופיע רק אחרי שתוותר על המחשבות האלה. האם תוכל אי פעם להשיג אותם באמצעות רדיפה? אז הזכרתי עכשיו את האנשים האלה שמטפחים בהרים וביערות מבודדים. הם סובלים הרבה, ולאחר תקופת זמן ארוכה הם יכולים להשיג רק מעט גונג. חלק מהם, הם עצמם אפילו לא יודעים. הם חושבים שהם השיגו את הגונג על ידי כך שהם טיפחו באמצעות סבל. למעשה, זה מכיוון שבמשך תקופת זמן ארוכה, החזקות האנושיות שלהם נשחקו בהדרגה, אז הגונג שלהם גדל מעט. כמובן, זה מפרך, אז הם חושבים שהם טיפחו אותו באמצעות סבל. אמרתי שמתוך ג'ן שאנרן, אמת, חמלה, סובלנות, אסכולת אדם מטפחת ג'ן, אמת. בהתעוררות בתוך ג'ן הם יצרו 3,600 דרכי טיפוח. במרכז זאת הדרך המרכזית, הדרך הגדולה, שבה מטפחים ישירות עד למעלה. בשוליים, ממש כמו פירמידה, חישבו על זה. בשוליים יכולים לטפח רק עד לגובה כזה. כל התלמידים מקבלים הדרכה שונה על ידי המאסטר שלהם. אחד מטפח עד לגובה כזה ונעשה מואר, אחר מטפח עד לגובה כזה ומישהו אחר מגיע לגובה כזה. אבל אחרי שהם נעשים מוארים בכל הרמות השונות, הם גם יכולים להדריך תלמידים. הם יכולים להביא את התלמיד לגובה כזה. ובמשך ההיסטוריה הם העבירו את זה באופן זה, והדברים שלהם מסובכים. ככל שהם בשוליים יותר, ההוראה תהיה מסובכת יותר, ויהיה להם יותר מה לדבר עליו, הרמה תהיה נמוכה יותר, ושיטות התרגול יהיו מסובכות יותר. באסכולת הבודה מלמדים 84,000 דרכי טיפוח. הטיפוח של שן, טוב, יכול לפתח חמלה, צבי, אז הם מציעים הצלה לכל הישויות החיות. לכן הם מתמודדים עם מספר גדול יותר של אנשים. אז 84,000 דרכי טיפוח נוצרו. כולן מצילות אנשים, אבל אלה שבשוליים מטפחות כולן לרמות נמוכות מאוד. רק במרכז זה הדף, החוק הגדול. זה הנושא. אז אף על פי שהם טיפחו למשך הרבה זמן, וחיו למשך הרבה זמן, הם לא בהכרח ברמות גבוהות. אז אמרתי עכשיו שתרגול גונג דורש להתמקד בדרך אחת, והזכרתי את הנושא הזה. עכשיו אדבר על הנושא הבא. יש אנשים שמתמקדים בדרך אחת בתרגול גונג, כלומר הם מתרגלים פלון גונג ולא מתרגלים שום דבר אחר, אבל במה הם מחזיקים כל כך? הם לא יכולים לוותר על הלב של האדם הרגיל, הם תמיד רוצים. ברגע שהם מרגישים לא טוב, הם חושבים שתרגול גונג הוא טוב רק אם זה נוח ונעים מאוד. ברגע שהם לא מרגישים טוב, הם לא יקבלו את זה. ברגע שהם לא מרגישים טוב כל כך, הם אומרים שהם חולים והם רוצים ללכת לבתי החולים שיטפלו בהם. אבל כשהם מגיעים לבית החולים, חשבו על זה כולכם. כשחלק מהתלמידים שלנו הולכים לבית החולים, בתי החולים לא יכולים למצוא שום מחלה, אבל הם בכל זאת לא מרגישים טוב. כמובן, יש אנשים שפשוט באמת לא מתעוררים לזה. כשהם הולכים לבית החולים להיבדק, אומרים להם שזה סרטן, אבל למעשה זה לא, זה רק כדי לסלק את ההחזקה הזאת. כשהוא שומע את זה, הוא נעשה מפוחד מאוד. טוב, מה זה משנה? אין לזה מרפא. עדיף שכבר התרגל צ'יגונג בנחישות. אולי אז הוא יוכל לוותר על זה. אני רק מדבר על המשמעות של זה. אני אומר לעתים קרובות, בסמינרים, שאני מאוד לא רוצה להגיד את המילה מחלה. מלכתחילה זה נגרם על ידי הקרמה. חלק מהתלמידים שלנו מבינים את זה, וחושבים, המורה אמר שאין מחלות, עם הדברים האלה אין מחלות, אז הלך למצוא מאסטר של צ'יגונג שיבחן את זה. זה מרגיש רע מאוד. אבוי, הוא הולך למצוא מאסטר של צ'יגונג שיבדוק לו את זה. כמובן, הוא לא יכול למצוא אותי, אז הוא הולך לחפש מאסטר אחר של צ'יגונג. איזה מאסטר של צ'יגונג הוא אמיתי? איזה מאסטר הוא הוגדר כמאסטר של צ'יגונג על ידי מטפחים אמיתיים של הדרך? איך אפשר לוודא בימינו שמישהו מאסטר של צ'יגונג? יש אנשים שפשוט המציאו משהו, הציגו אותו, והפכו למאסטרים של צ'יגונג. יש אפילו מישהו שלקח את הדברים של הפלונגונג שלנו, המציא דברים ושינה דברים, ואפילו הוא הפך למאסטר של צ'יגונג. אין לו כלום, וגם לעולם לא יהיה לו. בנוסף, מכיוון שהוא מזיק לפה, הוא גם יענש. אני רק מציין את הדברים האלה, כן? אז הוא מחפש מאסטר של צ'יגונג. בימינו הרבה מאסטרים של צ'יגונג נשלטים עלי פוטי, דיבוק. אין להם גונג בכלל. להם עצמם אין שום דבר. הדבר היחידי שיש להם זה כסף. אפילו התאים שלהם הפכו לכסף. מה עם הפוטי הזה יטפל במחלות שלך? חשבו על זה. כשהוא מגיע למטפח של הדרך הנכונה, הפוטי חורק את שיניו בשנאה. אני לא יכול להגיע אליך. בדרך כלל יש לך פאשן שמגן עליך. אז אם אתה לא מגיע לחפש אותי, אין שום דבר שאני יכול לעשות. אבל עכשיו, הו, אתה בא אליי. טוב, בוא, אני אטפל בך. אפילו אם לא הייתה לו הכוונה הרעה הזאת והוא לא פגע בך, איך זה שהפלון, גלגל החוק, לא מתערב? ומדוע הפאשן, גוף החוק, לא מתערב? האם לא התייחסת אל עצמך כאל אדם רגיל שיש לו מחלה והלכת לחפש את זה בעצמך? אתה רצית את זה. האם זה לא נושא של תכונת ההערה? אלא אם אתה אדם עם איכות מולדת טובה במיוחד, אף אחד לא יתערב. עבור מטפח ממוצע זה תלוי לחלוטין בעצמך. אם אתה מתעורר לזה, הפאשן יוכל לטפל בזה. אם אתה לא, אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות. זה העיקרון. יטפלו רק באלה שהם מיוחדים מאוד. מישהו שיש לו משימה, וישמרו עליהם היטב. אז אנשים כאלה לא מתעוררים לזה. אם הם לא מתעוררים לזה, מה אנחנו יכולים לעשות? אפילו אם הוא לא מזיק לך, הוא עדיין יגרום לך להרגיש נורא. אתם יודעים, במהלך הטיפוח בשיג'ן פעפה בתוך שלושת העולמות, אנחנו תמיד מתארים את גופנו, מנסים לפרוץ אל מעבר לשיג'ן פעפה. אתמול דיברתי על הנושא הזה, ומישהו כתב פתק ושאל, מה היא ישות תבונית? כל הדברים בממדים אחרים הם ישויות תבוניות. אם התיאנמו שלך תגיע לרמה של ראיית פה, ברגע שתצא מהבית שלך, תראה שהאבנים והקירות יברכו אותך לשלום וידברו איתך, כי הם חיים בממדים אחרים. ההבחנה בין אורגני לאן אורגני, ההבחנה של המין האנושי, זו הבנה של המדע הנוכחי. אז אם תמצא מאסטר של צ'יגונג שנשלט על ידי שועל, נחש, סמור צהוב, החלקיקים הקטנים ביותר של הגונג שלו, גם לא יש גונג, הגונג שלו לא גבוה, אבל יש לו קצת, והחלקיקים הקטנים ביותר של הגונג שלו הם שועלים קטנים, נחשים קטנים וסמורים צהובים קטנים. איך הם יכולים להגדיל את הגונג שלהם? כי בתוך רמה נמוכה מאוד, הם לא מושלים על ידי חברת האנשים הרגילים. אז גם הם יכולים לראות את הפה הנמוך ביותר של היקום. גם הוא יכול לדעת קצת ברמה הנמוכה. כמובן, אם הוא יעשה כל רשע ויבצע כל מיני מעשים רעים, לא יהיה לו שום גונג, היו הורגים אותו מזמן. אז גם הוא רוצה לטפח ועושה כמה מעשים טובים כביכול, כך שגם הוא יוכל להתרומם. אבל הוא מוגבל. הגונג שלו בהחלט לא יכול לגדול לגובה גבוה מאוד. אם הוא מפתח גונג גבוה, יהרגו אותו. אין לו הטבע האנושי, אז הוא יפוך לשן. אז טוב, תראה מה קורה. הוא יקרין אליך. מה הוא יקרין? כמובן, אם אתה רוצה שהוא יטפל בך, אתה מקבל אותו. איפה כואב? אני אקרין אנרגיה אליך. הוא יקרין וימלא את הגוף שלך בזה. תגיד לי, מה תעשה? באמת, אני אומר לכם, זה באמת קשה מאוד. היו אנשים לפני כמה זמן, בזמנים מהם רק התחלנו ללמד את הסמינרים, וכדי לתת לאנשים הזדמנות להבין את זה, היינו מכווננים את הדברים הרעים האלה. אז היו אנשים שהגיעו לסמינר שוב. הוא ידע שהוא טעה, הוא הגיע לסמינר שוב, ואנחנו כיווננו את זה. בזמן הכיוונון הופיעו מעין הבעבועות אדומות על כל גופו. מעין הבעבועות אדומות. הן היו מגרדות ולא נוחות. זה היה כל הדברים האלה שיצאו. כל הגוף שלו היה קר. אלה היו כל הדברים האלה. אני אומר לכם, אפילו אם אסתם מהסכולה אחרת מטפל במחלות שלך, זה עדיין לא יעבוד. כי משהו מקרין עושה את העקרונות של האסכולה שלו, מערכת הדברים ההיא. הקצת שיש בפה שלהם, הפה שבתוך האסכולה שלהם, אז גם זה יגרום להפרעה. כולכם באמת חייבים לשים לב לעניינים האלה. יש גם אנשים שאוהבים ללכת למגידי עתידות. כמתרגל, מדוע שתרצה ללכת למגיד עתידות? אני אומר שדברים כמו פנג שווי או ניבוי על פי תנאים גיאוגרפיים, הגדת עתידות על פי שמות או כל מיני מסרים מבולגנים, עובדים רק עבור אנשים רגילים. הם לא עובדים על מתרגלים. אין להם השפעה על מתרגלים. כי הדברים האלה הם ברמות נמוכות מאוד, הם ברמת הפעה של אנשים הרגילים. בזמן שאתם מטפחים דברים שמעבר לרגיל, יש בגופכם דברים שהם מעבר לרגיל, אז זה בכלל לא עובד עליכם, אין לזה השפעה עליכם. אבל יש אצלנו אנשים שפשוט אוהבים שמנבאים להם את העתיד. כשמנבאים לך את העתיד, האם אינך מתייחס לעצמך כאל אדם רגיל? כמובן, יש אנשים שחושבים, אני לא עושה הגדת עתידות על החיים שלי, הם עושים הגדת עתידות על כמה גבוה הגונג שלהם, או על מתי הם ישיגו את הפרי האמיתי. תגיד לי, האם אפשר יהיה לגלות דברים כאלה? האדם שעושה לך הגדת עתידות הוא נמוך יותר ממך. האם הגדת העתידות שלו יכולה להגיד לו משהו עליך? בנוסף, כשהם קוראים בכף ידך, בפנים שלך, או בשמונה הסימניות של ההורוסקופ שלך, או כשהם משתמשים בספר התמורות, ג'ו איק, כדי לגלות דברים, האם הם לא רק משתמשים בתבניות ובתיאוריה כדי לראות כמה מהדברים האלה שלכם שקיימים על פני השטח? אבל הגורל שלך, החיים שלך כבר הורגנו מחדש. האם הוא יוכל לראות את זה במדויק? אי אפשר להרשות להם לראות את זה במדויק. אם הם באמת היו רואים את זה במדויק ואומרים לכם שבעוד כמה זמן יהיה לך קושי כזה וכזה, אז המבחן הזה שתוכנן עבורך על ידי המאסטר יהיה לשווא. ראית את זה והתחמקת מזה. אז את השלב הבא יהיה לך קשה לעבור כי לא טיפחת למעלה. אתה מפספס משהו, לכן אנשים בכלל לא מורשים לראות. אבל ברגע שהוא ראה משהו, אתם תאמינו לו. ברגע שתאמינו לו, אם הוא אומר שיש לך דברים טובים, אתה תפתח את ההחזקה של קורת הרוח. תגיד לי, האם לא צריכים לסלק את קורת הרוח כשהוא אומר שיש לכם דברים רעים? תפתח את ההחזקה של הפחד. תגיד לי, ברגע שפיתחת את ההחזקה של הפחד, האם לא צריך לסלק אותה ממך גם כן? כשההחזקות הלא נחוצות האלה מתפתחות, האם הן לא גורמות לי קשיים לטיפוח שלך? האם זה לא יצר קשיים לא נחוצים עבורך? אתן לכם דוגמה. בעבר היה סיפור בבודיזם. היה אדם שטיפח והשיג את הסטטוס של ארהט. אתם יודעים, כדי להשיג את הסטטוס של ארהט, עליך באמת לעבור מהלך של קשיים ולהשקיע מאמץ אדיר. אז כשהוא השיג את זה, הוא שמח כל כך. יש, טיפחתי לארהט. ברגע שהוא נעשה שמח כל כך, הוא נפל. כי הלב של קורת הרוח שלו הופיע. כשמטפחים עד לרמה של ארהט, הלב של האדם לא צריך להיות מושפע עוד. לא יהיו עוד הרגשות האלה של אנשים הרגילים. ההחזקה של קורת הרוח הופיעה והוא נפל. מה הוא יכול לעשות עכשיו כשהוא נפל? האם הוא לא צריך לטפח שוב מחדש? אז הוא טיפח שוב וטיפח למעלה שוב. ואז הוא חשב. בפעם האחרונה התרגשתי ונפלתי, הפעם עדיף שלא יעשה שמח. בפעם הזאת הוא היה עצבני ומתוח, וברגע שהוא חשב כך, הוא נפל שוב. כי הוא פחד. זו החזקה גם כן, אז הוא נפל שוב. כי הוא לא צריך היה לפחד. טיפוח תרגול זה עניין רציני מאוד. אתה לא יכול לתת לכך שתרפה מעצמך להרוס את העתיד שלך. כמובן, חלק מאיתנו, כשמדברים על גילוי עתידות, יש לנו גם אנשים שלא רק שהם הולכים למגידי עתידות, אלא שהם רוצים לנבא עתידות לאחרים, כאילו שהם מוכשרים כל כך. הרבה אנשים, כפי שאמרתי ביום ההוא, אוהבים ללמוד את ספר התמורות, ג'ו-אי. לשם מה? האם זה לחלוטין למען העבודה שלהם או למען מחקר אקדמי? נדבר על האדם הזה שאוהב לנבא עתידות. הוא יתפוס את היד של מישהו ויתחיל לקרוא בכף היד שלו, פשוט יתפוס את היד של אדם הקרי ויתחיל להגיד לו דברים. כאילו שהוא יודע כל כך הרבה. אני חושב, אל תגידו לאנשים דברים כך סתם. אם אתה מטפח של פלון גונג, כשהגונגלי, עוצמת האנרגיה שלך, ממשיכה לעלות, לך עצמך תהיה כמות מסוימת של אנרגיה. מכיוון שאתה מטפח של הדרך האמיתית, כולם יכבדו אותך. אף על פי שאתה מרגיש כאילו אין לך שום גונג או יכולות על טבעיות, הרמה שלך לא בהכרח נמוכה. כשתגיע לרמה מסוימת בטיפוח, כולל בטיפוח של שילג'ין פאפה שבתוך שלושת העולמות, אתה צריך לשים לב למה שאתה אומר. דיברתי אתמול על טיפוח דיבור. אם לא תהיה זהיר, אתה תיצור קרמה. במקור, הדבר הזה לא היה בטוח. אבל ברגע שאמרת אותו, אולי הוא התקבע. הדבר הזה לא היה כך בהתחלה, אבל ברגע שאמרת אותו, אולי הוא נהיה כך. כי כשמטפח נמצא ברמה מסוימת של הפעה, הוא אותו הדבר כמו הפעה הזה. כך, הדברים שאתה אומר בתוך הרמה היא של הפעה, או מתחת לרמה היא של הפעה, אז הדברים שבתוך הרמות שמתחת או ברמה היא השתנו. אז קיים גורם כזה, אז אני מדבר על טיפוח דיבור, זה חשוב מאוד. אם תגיד דברים סתם כך, תתפוס אותם ותגיד להם, יש לך מחלה. וואה, מחלות של אנשים רגילים הן דברים לא בטוחים מלכתחילה, אבל ברגע שתגיד, יש לך מחלה, יש לך מחלה במקום כזה וכזה, ברגע שתגיד את זה, לא רק שהמחלה תופיע, גם יהיה קשה לרפא אותה, קיבעת אותה שם. תהיה לך מצוקה עוד מעט, עוזב את זה במשפחה שלך, יוכל לחיות עד גיל מסוים. קיבעת את הדברים האלה עבורם. האם אתה לא מבצע מעשים מוטעים ויוצר קרמה? כי אתה צריך לאמוד את עצמך בהתאם לעפר ולעקרונות של רמה גבוהה יותר. לכן אתה לא יכול לתת לעצמך לעשות מה שבא לך סתם כך. כמובן, הדרכים הארציות הקטנות התקיימו תמיד, אבל זה עניין של מתרגלים בשיטות אחרות של אנשים אחרים. אבל אני אומר שכמטפח של החוק הגדול, דאפה, כמטפח של דרך אמיתית, צריכות להיות לך דרישות גבוהות מעצמך. אז יש נושא נוסף, שהרבה אנשים אוהבים להיות חברים של מתרגלים משיטות אחרות של צ'יגונג. נראה שהרצון לחפש את הדאו קיים בלב של כולם. אבל כפי שאמרנו, בימינו אי אפשר להבדיל, אי אפשר להבחין בין הדרכים הישרות לבין הדרכים הסוטות. כולם יודעים שגם בעבר היה אסור לעשות את זה. לנזירים אסור היה לבוא במגע עם דתות אחרות, ולדתות אחרות, לדוגמה, דת הבודיזם מחשיבה את הדאויזם, את הנצרות ואת כל הדתות האחרות כדרכים סוטות. דת הדאויזם גם כן מחשיבה את כל האחרות לדרכים סוטות. ודתות אחרות גם כן מחשיבות את כל שאר הדתות, כולל את הבודיזם, לדרכים סוטות. מכיוון שכולן דרכים ישרות וכל המוארים שלהם מבינים את זה, מדוע הם אומרים את זה? זה מכיוון שהאדם מושלם מאוד וקשה לו להתעורר. אם הם היו אומרים שכולם דרכים ישרות, אז יהיו אנשים שיכניסו פנימה טיפוח של דרכים אחרות ויעשו מזה בלגן. אז הם קוראים לאחרים דרכים רעות, דוחים אותם, לא מקבלים אותם, וכך הם מגינים בהצלחה על האסכולות שלהם משינוי. יש מתרגלים של צ'יגונג שאפילו חושבים, תראו איך זה שהנזירים לא מתרגלים צ'יגונג. הרי האנשים האלה מטפחים בהתאם לדרך הטיפוח של שקיימוני, איך אתה יודע שהם לא מתרגלים? זאת דרך הטיפוח שלהם. מתרגל כזה של צ'יגונג יחשוב, אם נזירים היו מתרגלים צ'יגונג זה היה נפלא, אני אתנזר, אלך למקדש ואלמד אותם צ'יגונג. אתה תפגע אז באסכולות הטיפוח שלהם, נכון? חישבו על זה. נניח שיהיו מכניסים לתוך המקדש הבודיסטי כל דבר. האם הבודיזם יכול היה לעבור 2500 שנה עד היום בלי לשקוע? הוא כבר היה משתנה לבלי הכר בחצי הדרך. הוא כבר היה קשה להגיד מה זה. בדיוק כמו דת ההינדואיזם, כבר אי אפשר להגיד מה המקור שלה. זה הנושא. אז כמטפחים אמיתיים, אם אתם רק מתרגלים צ'יגונג, אני לא אתערב. אם אתה אומר שאתה לא רוצה לתרגל כלפי רמות גבוהות, שאתה רק רוצה להיות אדם טוב ולתרגל צ'יגונג, אז אני לא אתערב. זה לא כולל את הקבוצה הזאת של האנשים. אנחנו מדברים על הקבוצה של האנשים שבאמת רוצים לתפח לרמות גבוהות. אז אתם צריכים להיות באמת אחראים כלפי עצמכם. השתדלו שיהיה לכם כמה שפחות מגע עם מתרגלים של שיטות אחרות של צ'יגונג, בין אם זה המאסטר הזה של הצ'יגונג או המאסטר ההוא, או מתרגל של שיטת צ'יגונג כזאת או אחרת, נסו להימנע ממגע איתם. כמובן, אם זה בן אדם רגיל ממוצע שמתרגל בשיטת צ'יגונג אחרת, אז זה לא משנה. אחרי הכל, אין עליהם שום דבר בכל מקרה. למעשה, אפילו אם יש להם פוטי, אם אתה לא מקבל את העקרונות שלו, את הדברים שלו, הוא לא יכול לפגוע בך, אז זה לא משנה. אם אתם עובדים באותו משרד, או שבן או בת הזוג שלך מתרגל בשיטת צ'יגונג אחרת, אז זה לא ישפיע עליך. אם זאת, אולי הוא יפחד ממך, הוא יגיד ששיטת התרגול שלך רעה. מכיוון שהוא מפחד ממך, הוא יקלל אותך. הוא לא שם דגש על שינשינג, אז הוא ישמיץ את הפלונגונג. אני יודע שלכמה מהאנשים שיושבים כאן, יכולה להיות המחשבה הבאה. לא הגעתי להרצאות צ'יגונג בעבר. אף פעם לא התעניינתי בדברים האלה של הצ'יגונג. לפני שהגעתי לסמינר הפלונגונג ושמעתי את מאסטר לי מדבר על הפה הזה, מעולם לא הבנתי שצ'יגונג הוא רחב ועמוק כל כך. כשמאסטרים אחרים של צ'יגונג יעבירו סמינרים, אני אלך להקשיב להם גם כן. מעכשיו ואילך, אלך לאירועים כאלה, אתעורר לי דברים כאלה. אני אומר לכם, אין אף מאסטר אחר של צ'יגונג שמרצה כמו שאני מרצה. אין אף... הרבה מאסטרים של צ'יגונג שייכים לדרכים רעות, הרבה מאוד. כולל המאסטרים האלה של הצ'יגונג שהיו די ישרים בהתחלה, ושעדיין פועלים בציבור היום. הם כבר נפלו. אין להם שום גונג. מאסטר כזה לא יכול לגרש את הישויות של הפוטי. אין פוטי בגוף שלו, אבל יש בגונג שלו. יש. כשהוא יוצר את השדה שלו, יש כל מיני דברים בשדה הזה. הוא לא יכול לגרש אותם, הוא לא מעז להדוף אותם. הוא קורא לכל דבר המאסטר שלו, החבורות הנמוכות האלה הן המאסטרים שלו. אז כולכם חייבים לשים לב לנושא הזה. כמובן, אם אתה לא רוצה לטפח, אז אנחנו לא נתערב. אנחנו אומרים שכשבאמת רוצים לטפח, זה עניין רציני מאוד. אתם חייבים להתמקד בדרך אחת. אל תבוא במגע עם הדברים האלה בחוסר אחריות. יש אנשים שאומרים, אני רק רוצה להקשיב למה שיש להם להגיד, אני לא הולך ללמוד את הדברים שלהם. אם אתה מקשיב, האם אתה לא מחפש את זה? נכון? כדי להקשיב, האם אתה לא צריך להשתמש באוזניים שלך? טוב, בבקשה, תקשיב. זה יישפך פנימה דרך האוזניים שלך, נכון? אתה תלך הביתה ותרגיש חולה, והגונג שלך יתבלגן. יש בעיה כזאת. יש גם אנשים שאוהבים לקרוא ספרים. הם קוראים כל מיני ספרי צ'יגונג. בסמינרים האחרונים דיברתי על הנושא הזה. נתתי את הדוגמה הבאה. היה תלמיד שהתיינמו שלו, העין השממית, הייתה פתוחה. הוא ראה אותי מגיע אליו הביתה. הוא אמר שכשהגעתי אל הבית שלו, עמדתי מחוץ לדלת ולא נכנסתי. הוא אמר, המורה, מדוע אתה לא נכנס לחדר? בנקודה הזאת, הפאשן, גוף החוק שלי, אמר, יש יותר מדי דברים בחדר שלך. כמובן, הוא לא יכול היה להגיד אילו דברים, כי הוא רק יכול היה לתת רמז. הוא אמר, יש יותר מדי דברים בחדר שלך. ואז הוא עזב. האדם היה מלא חרטה, המורה הגיע, איך זה שהוא עזב? האם המורה לא אמור להגן עליי? איך זה שהוא עזב? יש יותר מדי דברים בחדר שלי? והוא חשב, האם המורה לא אמר שכדי להבטיח שתוכל לתרגל, אחרי שגופך יתוהר, הסביבה שלך, כל הדברים הרעים שבבית שלך, כל השדה יתוהר? המורה אמר שזה יתוהר. אז איך זה שעדיין יש יותר מדי דברים בחדר? הוא לא יכול היה להבין את זה. כשהוא חשב על זה, הוא הסתכל מסביב בחדר, ואז הוא הבין. החדר שלו היה מלא בכל מיני ספרים מבולגנים של צ'יגונג. אמרתי שהרבה אנשים שהתיינמו שלהם פתוחה ראו שכל מילה בספר שלי היא פאשן. כשמסתכלים על זה ברמה רדודה יותר, כל אות היא פעלון. אז כשאדם חולה מחזיק את זה, הוא מרגיש שזה מקל עליו. העניין הוא שלא רק אני יכול לעשות את זה, גם ספרים אחרים הם כך. לדוגמה, אם יש לאדם פוטי, אם למאסטר הזה של הצ'יגונג יש פוטי, הפוטי הזה יגרום לו לכתוב את הדברים האלה. וכל אות היא שועל קטן, נחש, או סמור צהוב, דברים מבולגנים, צבים ענקיים וכו', הכל זה הדברים האלה. תגיד לי, אם זה בכל החדר שלך, כמה מהדברים האלה נמצאים שם? אין ספור. נכון? הדברים האלה מפחידים מאוד. טיפוח תרגול דורש התמקדות בדרך אחת. הדברים האלה, אם אתה לא מאמין למה שאמרתי, בימינו ספרי צ'יגונג פשוט מועתקים זה מזה. איפה יש ספרים על טיפוח של הדר? ספרים לטיפוח אמיתי. מלכתחילה, הטיפוח בצ'יגונג היה רק למען המטרה של סילוק מחלות ושיפור בריאות. רק שההוראה היא מעבר לרמה הזאת, זה נהיה טיפוח תרגול אמיתי. איפה יש משהו כזה? בזמן הנוכחי אני מדריך אנשים לרמות גבוהות ובאמת מלמד דברים של טיפוח. האם יש איזשהו מאסטר של צ'יגונג שמלמד טיפוח תרגול? במילים אחרות, אפילו אם הדברים האלה טובים, זה לא יותר מתרגול צ'י, אבל זה קשה מאוד לדעת אם זה טוב או רע. הרבה דברים הם רעים. היה לנו תלמיד שדפדף באחד מהספרים האלה. הוא קרא בספר וחשב, כן, המשפט הזה נכון. או, זה היה לקבל את זה. ברגע שהוא חשב שזה נכון, המילים הפכו לנחש פיתון ענק שזינק מיד החוצה והתלפף סביבו. הוא ניסה וניסה להשתחרר וזעק את שמי. כלומר, הדברים האלה מסובכים מאוד. זו תקופת סוף הדהרמה. החברה של המין האנושי היא כבר מסובכת מאוד, מבולגנת מאוד ומושחתת מאוד. זה המצב כיום. אז אני אומר שהכי טוב אם לא תבואו במגע עם הדברים האלה. הרבה מהאנשים שלנו ניקו את הדברים האלה, שרפו אותם. יש אנשים שחשבו, וההבנה שלהם הייתה די גבוהה, הם אמרו, אני אזיק למי שאתן לו את זה. דיברנו עכשיו על הנושא שמתרגלים יכולים להביא על עצמם הרבה צרות אם השינשינג שלהם לא ישר. כמובן, כשאני מלמד סמינרים באזורים שונים, אני מדבר על הנושא הזה ברצינות עם רשויות הצ'יגונג המקומיות. אני אומר שבשיטה שלי, מה שאנחנו עושים זה טיפוח תרגול אמיתי. זה לא הצ'יגונג הזה של הרמה הנמוכה. זה לא אותו הדבר כמו כמה דברים אחרים שהם למען המטרה של סילוק מחלות ושיפור הבריאות. זה טיפוח תרגול אמיתי. להדריך אדם למעלה זה קשה מאוד. לטהר את הגוף של אדם זה קשה מאוד. להרים את החשיבה שלו ותפיסות המוסר שלו זה קשה מאוד. להציל אדם זה קשה מאוד. אבל להרוס אדם זה רק עניין של רגע. למשוך את התלמידים שלנו להשתתף בסמינרים אחרים של צ'יגונג או לעשות דברים אחרים, זה להשחית את האסכולה שלנו ולפגוע בה. אז אנחנו לא משתפים פעולה עם אף אחד כזה. אנחנו ככה בכל אזור. להציל אדם זה קשה מאוד מאוד. כדי לטהר את גופו של אדם, אני צריך לשלוח הרבה גונג. אדבר עכשיו על נושא אחר. אדבר בקצרה על היחס בין הדתות המקוריות לבין הדתות החדשות כביכול. אדבר קצת על הנושא של היחס הזה. אתם יודעים, הדתות בנות זמננו הן באמת פשוט בלגן. יש דת באמריקה שמכנה את עצמה ישירות כת רוע. היא פשוט מכנה את עצמה כת רוע. אומרים שיש הרבה דתות שמופצות. בכמה אזורים, במדינה אחרת, במדינה אחת יש אלפי סוגים שונים. אנשים מאמינים בכל דבר. הם מאמינים בזה, הם מאמינים בהו. אז זה כבר די מבולגן. יש גם אנשים שהם בודהיסטים מחוץ למקדשים, או שהם למדו קצת בודהיזם ודברים כאלה, שיסטו זרמים והם מפיצים אותם. האנשים האלה עצמם לא יודעים. כי הם יועדו להיות שדים, להזיק לדתות, להזיק לבודהיזם, להזיק לה... הצ'יגונג עצמו גם הוא אינו הארץ טהורה. יש שיטות צ'יגונג מזויפות ופוטי שבאים לעשות נזק. אז זה אותו הדבר, כי צ'יגונג שלעצמו הוא טיפוח תרגול. לכן יש הרבה דתות מזויפות. הן מתפשטות כל הזמן, ויש גם כאלה שאפילו נכנסו למדינה שלנו. עמדו על המשמר כולכם. האזור של גואנג'ו הוא השער הדרומי, אז הוא בא במגע עם כל דבר. כשלימדתי את הסמינר בכמה הימים האלה, נתקלתי בלא מעט אנשים, גם הערביים וגם אוריינטליים, כולל זרים, שהביאו ספרי דת וביקשו ממני להסתכל עליהם ולהכיר בדוקטרינות האלה. הם שאלו אותי איך הדברים האלה. אני רק צריך להרים את זה ולדפדף בזה כדי לדעת מה זה. זה הכל אפל בפנים. אני אומר שכל אלה הן דתות רעות. אנחנו יכולים לאשר שכל הדתות האלה שהופיעו אחרי הדתות המקוריות הן דתות רעות. אני יודע שהקתוליות, הפרוטסטנטיות, היהדות או הבודהיזם והדאויזם, כל אלה שייכים לדתות הישרות. ישויות מוארות של הדתות הישרות מציעות הצלה לאנשים. מדוע הם הופיעו כשהם הופיעו? כי גילינו שבכל תקופה היסטורית, כלומר בכל תקופה שבה הופיעה ציוויליזציה אנושית, דיברנו על ציוויליזציות פרה-היסטוריות, נכון? אז בכל מחזור של ציוויליזציה פרה-היסטורית, היו ישויות מוארות שהצילו אנשים. זה קרה בכל פעם, מחזור אחר מחזור. בכל פעם שהופיע מחזור של ציוויליזציה באזור מסוים, ישויות מוארות ירדו למטה להציל אנשים, ללמד אנשים איך להתנהג. זה היה העברה של הפה, של הלב לאנשים. מהי תקופת סוף הדהרמה? סוף הפה, ששקימון דיבר עליה. כשתקופת סוף הדהרמה מגיעה, לאנשים כבר אין פה, כבר אין פה של הלב שיוכל לרסן אותם, אז הם עושים כל פשע. החוקים החיצוניים רק נועדו להשגיח על אנשים, אבל כשאי אפשר לראות אותם, הם עדיין יעשו מעשים רעים, כי בליבם אין מחשבות טובות. הם לא מנסים להיות טובים מתוך הלב שלהם. זאת התקופה המסוכנת ביותר. אז כדי למנוע מאנשים להידרדר מוקדם מדי, בכל תקופה, ברגע שהמין האנושי פיתח ציוויליזציה, היו מגיעים מוארים כדי להציל אותם, להציל את האנשים האלה. אז כפי שאתם רואים, שקיימוני, לאוזה וישו, היו אנשים של אותה תקופה בערך. פחות או יותר אותה תקופה. אז זאת הייתה המטרה. אבל מדוע אנחנו אומרים שדתות אחרות הן דתות רעות? כי יש אנשים שיש להם איכות מולדת מסוימת, והם יכולים לראות באמצעות התיאנמו שלהם. ויש גם אנשים שהביאו אל עצמם פוטי. הם נעשים מודעים לכמה דברים, ואז הם... בהתחלה הם לא התנגדו לבודהיזם המקורי או לדתות המקוריות האחרות. אחרי שהם רואים, הם מתחילים להגיד לאנשים, באמת, מה שהדתות אומרות הוא נכון, אנחנו צריכים לפעול על פי זה. אבל כשהם המשיכו לדבר על זה, אנשים התחילו ללמוד מהם. אז גם הם התחילו לראות בעצמם מנהיגים דתיים, ואפילו הקימו דת כזאת או אחרת. אולי המטרה המקורית שלהם לא הייתה רעה, אבל אף על פי שהמטרה המקורית שלהם לא הייתה רעה, הם רעים בכל זאת. מדוע אני אומר את זה? כי אם אנשים יאמינו בהם, הם יפסיקו להאמין בדתות המקוריות. אבל הדתות המקוריות יכולות לספק הצלה לאנשים, וחוץ מהצלה של אנשים, הן יכולות ללמד אנשים איך להיות טובים. אבל להם אין היכולת להציל אנשים. מה שהוא מלמד זה לא פה. ואין לו יעד שאליו הוא יכול להציל אנשים למעלה. אתם יודעים, לכל מואר יש ממלכה שמימית, כפי שאומרים במערב. בבודהיזם אומרים שיש לכל אחד מהם גן עדן. בודה אמיתאבה שולט על גן העדן של האושר האולטימטיבי. לבודה יאו שיש גן העדן המזוקק, וקיימים הם גן העדן של הלוטוס, גן העדן של הפעלון וכו'. אז לכולם יש את גן העדן שלהם, והם יכולים להציע לאנשים הצלה לתוך גן העדן שלהם. אז לאן האנשים האלה מצילים אנשים? הם בכלל לא יכולים להציע הצלה, וגם להם עצמם אין מקום ללכת אליו. אני יכול לתת לכם דוגמה. אתם יודעים, בדרום סין, במרכז סין ובצפון סין יש אסכולה שמופצת באופן נרחב, משהו שנקרא אסכולת הגואנין. היא אומרת שהיא מטיוואן והיא מראה הרבה תעודות כדי לרמות אנשים. האם התעודות האלה לא הופקו על ידי אנשים רגילים? למעשה היא פליטה מווייטנאם. היא הגיעה למדינה שלנו והיא מושכת תשומת לב ומוליכה אנשים שולל. היא מוליכה אנשים שולל ומרמה אנשים. היא קוראת לעצמה אסכולת הגואנין כפרת עוונות. היא עושה לאנשים כפרת עוונות. אחרי שהיא מעניקה כפרה באמצעות הידיים שלה, היא כביכול סילקה את הקרמה של האדם, וכביכול אין לו עוד קרמה לאחר מכן. היא הולכת לכל מקום ומרמה אנשים. חישבו על זה כולכם. אם לאדם באמת אין שום קרמה, איך הוא יהיה? כל הסבל של אנשים יגרם כתוצאה מהקרמה שלהם. אם לא הייתה לך שום קרמה, כשהיית הולך ברחוב, אפילו אנשים שלא מכירים אותך היו מחייכים אליך. לא יהיה לך שום סבל, נכון? איך אדם יכול להיות בלי קרמה? אם אין לו שום קרמה, אם הוא לא הגיע להערה כבר, כל המטפחים צריכים לעבור את זה. אם באמת היית מסלק לאדם את כל הקרמה שלו, אז למעשה היית עושה משהו רע. הקרמה של האדם יכולה להפוך לדה, מוסריות. אם היית מסלק את כל זה עבור מישהו, מסלק את הכל. כשאנחנו מסלקים קרמה, אנחנו עושים את זה בהתאם לשינשינג שלו, לכמה הוא יכול לשאת, לכמה גבוה הוא יכול לטפח. אנחנו מסלקים את מה שהוא לא צריך. היא לחלוטין מרמה אנשים. אסכולת הגואנין. אתם יודעים, בודיסטווה גואנין, בודיסטווה דאשג'ה ובודה אמיתבה הם שלושת הקדושים של המערב, כמי שמלמדים בדת. הם שייכים לאסכולת הארץ הטהורה. האם בודיסטווה גואנין יכולה להיות כמו האנשים שבחברת האנשים הרגילים ולהגיד, אני עוזבת אתכם, אני מתחילה משהו משל עצמי, אני הולכת להיות עצמאית ולהקים אסכולת גואנין, אני לא נשארת איתכם. איך יכול לקרות דבר כזה? יש לה הגבלות של הפעה שלה, אם היא לא טובה היא תיפול. האם זה לא רע אפילו על פני השטח? אבל באמצעות יכולות על טבעיות ראינו, לא רק אני, הרבה מהתלמידים שלנו גם ראו את זה. ברגע שהם הרימו את הספר והעיפו מבט אחד, הם ידעו שהאישה הזאת הגיעה מהגיהנום. ועל גבה היא נושאת שועל עם העין אחת עיוורת. וזה גורם לאחת מהעיניים שלה להיות גם כן לא בסדר. מה שכתוב בספר נשמע באמת אצילי ומכובד, שזה להציל אנשים, אבל הכל מזויף, זה הכל שחור בפנים. קל מאוד ללכת שולל. אם היא הייתה אומרת שהיא... בימינו לאנשים יש היכולת להבחין והם יכולים לחשוב בעצמם. אם היא לא הייתה גורמת לזה להישמע אצילי ונשגב, היא לא הייתה יכולה לרמות אנשים. מדוע אני מדבר על הנושא הזה? אתם יודעים, הדברים האלה במיוחד מכוונים לאנשים שמתרגלים צ'יגונג. לעתים קרובות מתרגלי צ'יגונג רוצים לחפש את הדאו. יש להם הרצון לחפש את הדאו. ויש יחסית יותר אנשים שיש להם טבע בודה ותכונת הערה. אז הם פועלים בין האנשים האלה. אני מדבר על זה כדי להגיד לכולכם להיות זהירים. אתם חייבים לשים לב לנושא הזה. אל תחשבו שכל דבר שמגיע מחול הוא טוב. למעשה הדברים האמיתיים והתמציתיים הם כאן בסין. עכשיו אדבר על נושא נוסף. אדבר על הנושא של צ'יגונג של אומנויות הלחימה. אדבר על צ'יגונג של אומנויות הלחימה. בזמן הנוכחי, הרבה דברים בחברה נקראים צ'יגונג. וזה עשה בלגן גדול. חוץ משיטות הטיפוח של אסכולת הבודה ושל אסכולת הדאו, כמובן, רק דברים ברמה הנמוכה ביותר של הטיפוח תרגול שלהם נקראים צ'יגונג. תופעה מוזרה הופיעה. איזו תופעה מוזרה? הופיעו סוגים מסוימים של צ'יגונג של ריקוד, צ'יגונג של מוזיקה, צ'יגונג של הציור, צ'יגונג של הקליגרפיה. בכל מקרה, כל דבר הפך לצ'יגונג. הבסיס התיאורטי שלהם פשוט מאוד, ואין להם עקרונות של צ'יגונג. הם פשוטים עד כדי גיחוך. הסיבה שהם יכולים לקרוא על עצמם צ'יגונג היא שכשהם עושים דברים, הם בטרנס, כמו לצייר בתוך מצב של טרנס, אז זה צ'יגונג. אני אומר שדברים כאלה זה פשוט להוליך אנשים שולל. אז פשוט להיות בטרנס הופך את זה לתרגול גונג? לא. זה רק להרפות את הגוף, לכוונן את הגוף, לתרגל צ'י, דברים שהם בשביל סילוק מחלות ושיפור בריאות. הו, אז אם להיות בטרנס הופך את זה לצ'יגונג, אז... בעבר הייתי מספר בדיחה וכולם היו צוחקים. אמרתי שאם אדם היה הולך לשירותים במצב של טרנס, איך זה יהיה? גם זה יהפוך לצ'יגונג? אני אומר, האם זה לא להרוס את הצ'יגונג? האם זה לא פשוט להרוס את הצ'יגונג? האם טיפוח תרגול זה דבר פשוט כל כך? הו, אם אתה בטרנס, אז זה הופך את זה לטיפוח תרגול? במקור זה היה משהו רחב ועמוק מאוד. משהו שמתעלם מעבר לכל הנושאים האקדמיים.
זה...
כמובן, אני מדבר על סוג כזה של צ'יגונג, ואני תמיד מדבר על זה, אז יש אנשים שכבר הבינו. בתקופה האחרונה נראה שיש פחות מהדברים האלה, כי השיטה שלנו מתפשטת באופן נרחב, ואנשים רבים יודעים על זה. יש אנשים שמדברים על צ'יגונג של הקליגרפיה. טוב, בואו נדבר על צ'יגונג של הקליגרפיה. אדם כזה, הוא הבין שהוא כבר לא יכול להמשיך לדבר על אותם דברים, אז הוא המציא מערכת של דברים וקרא לזה צ'יגונג של הקליגרפיה. ראיתי מודעה במגזין של צ'יגונג, שכחתי איזה מגזין. אז איך לתרגל צ'יגונג לפי זה? לשבת במדיטציה עם הרגליים מסוכלות, להתרכז בדנטיין, באזור הבטן התחתונה, לשבת כך במשך 15 דקות עד חצי שעה, ואז להשתמש בכוונת המחשבה להרים את הצ'י, להכניס אותו לזרוע, ואז כוונת המחשבה עוברת אל היד. בואו נבהיר את זה. זאת רק כוונת המחשבה. אם האדם יכול באמת להרים את הצ'י, קשה לומר. כוונת מחשבה, משתמשים בכוונת המחשבה להרים את המכחול, ואז חושבים להביא את הצ'י עם כוונת המחשבה לקצה המכחול, ואז מתחילים לכתוב את האותיות. אז זה צ'יגונג של הקליגרפיה. הם אפילו רצו לערוך סמינר. האם זה לא להוליך את האנשים שולל? או... אז זה נחשב כלהעלות את הצ'י לאיזה מקום כדי לעשות משהו. האם זה הופך את זה לצ'יגונג? אז לפני שנוכל, בואו נשב כולנו בתנוחת הלוטוס ונעשה מדיטציה כמה זמן, ואז נרים את מקלות האכילה, נביא את כוונת המחשבה לקצה מקלות האכילה, נרים את האוכל ונשלח אותו לתוך הפה, וזה יהיה צ'יגונג של האכילה. נכון? ומה שאנחנו אוכלים יהיה כולו אנרגיה במקרה של המתרגלים שלנו. אז בכלל אי אפשר לקרוא לזה צ'יגונג. כשהייתי ביריד לבריאות, ביריד לבריאות של 1992, היה אדם שכתב אותיות במכחול. באותו הזמן הייתי די עסוק שם, אז לפעמים התעייפתי והייתי יוצא להפסקה ומסתובב. הלכתי לשם להסתכל על הצ'יגונג של הקליגרפיה. היה שם אדם שכתב אותיות על נייר. אחרי שהוא סיים לכתוב, הוא השתמש בכף ידו. אני ראיתי שכף היד שלו הייתה שחורה כולה, והוא שלח צ'י לתוך כל אות. מה שהוא שלח היה כולו צ'י שחור. הקליגרפיה שלו נתלתה שם, ואפילו נמכרה במחירים די גבוהים. אבל האנשים שקנו אותם היו זרים כולם. מי שקנה אותם ולקח אותם הביתה, יהיה לו מזל רע. תגידו לי, האם צ'י שחור יכול להיות טוב? המוח שלו היה מלא במחשבות על כסף. הוא רצה לעשות מזה כסף. האם יוכלו להיות לו דברים טובים שם? הוא לא שם דגש על הדה, מוסריות. האם משהו שלך יכול היה להיות דברים טובים? לא היה לו גונג. שזה צ'י גונג של קליגרפיה. זה רק צ'י. אז אני אומר ששום דבר מהדברים האלה לא יכול להיקרא אסכולת תרגול עצמאית. עם זאת, רק צ'י גונג של אמנויות הלחימה יכול להיקרא אסכולה של צ'י גונג. אבל יש גם הבנה שגויה נוספת. לעתים קרובות יש אנשים בקהילת אומנויות הלחימה, לא אלה שבאמת מתרגלים אומנויות לחימה, הם מבינים. אבל אנחנו מדברים על הפרחחים האלה של אומנויות הלחימה. הם חושבים שהצ'יגונג שלהם רק הוא האמיתי. הם יגידו לך, איזה מין צ'יגונג זה הדבר הזה שלך? הם חושבים שהם הצ'יגונג הישר והמסורתי. למעשה, אני אומר לכולכם, בסין העתיקה, גם באסכולת הבודה וגם באסכולת הדאו, היו שיטות של טיפוח פנימי וחיצוני גם יחד. אז לעתים קרובות טיפוח פנימי ותרגול של אומנויות הלחימה היו נעשים ביחד, לכן קל לבלבל ביניהם. אז מדוע אני אומר שצ'יגונג של אומנויות הלחימה יכול להיחשב לאסכולה של צ'יגונג? כי זה הועבר במשך כמה אלפי שנים, ויש לו את התיאוריות העצמאיות שלו להדרכה בטיפוח ודרכי הטיפוח שלו. זה די שלם. אז זאת אסכולה עצמאית. אבל אף על פי כן, ברוב המקרים, מעט האנרגיה שמתפתחת באמצעות תרגול של צ'יגונג של אמנויות הלחימה לא עוברת מעבר לאנשים הרגילים. אז אלה רק מיומנויות של אנשים רגילים. בנוסף, זה רק עובד ברמה נמוכה מאוד. באותו הזמן, מעט האנרגיה שהם מפתחים ברמה הנמוכה היא רק יכולות על-טבעיות שמופיעות ברמה הנמוכה ביותר של טיפוח פנימי. בעבר הייתי נותן דוגמאות כאלה, אבל עכשיו אני לא אתן, כי אין לנו הרבה זמן. הרבה אנשים מרגישים שהידיים שלהם, הם מרגישים שהם לא משתמשים בהרבה כוח, כי לא תהיה תחושה של כוח, זה לא כמו כאן, בצד של האנשים הרגילים. אבל כשהידיים שלהם נוחתות על משהו, זה מרגיש עוצמתי מאוד. או כשהם נוגעים במשהו, זה מרגיש עוצמתי מאוד. יש אנשים שכשהם שוטפים את הידיים שלהם, או כשהם שוטפים את הרגליים שלהם, הם לא משתמשים בהרבה כוח, אבל בסופו של דבר, האור מכוסה בחברות, כאילו שהם קיבלו מכות, זה כחול. בכל פעם שהם לוחצים עם הידיים שלהם על משהו, מיד מתרסק, אף על פי שהם לא השתמשו בהרבה כוח. למעשה, זו תוצאה של היכולות האל-טבעיות של הצ'יגונג הקשיח. כלומר, בטיפוח פנימי, כשיכולים לשלוט בשינשינג, ברמה הנמוכה ביותר, אפשר לפתח את היכולות האל-טבעיות האלה. אז איך מתרגלים את הצ'יגונג של אמניות הלחימה? אדבר על זה בקצרה. בהתחלה הם צריכים לתרגל הזזה של הצ'י. מזיזים את הצ'י לזרועות, מזיזים אותו לחפות הרגליים, לרגליים, לבטן, לצלעות או לראש, ואז הם הולכים להקות בעץ. מכים בו, אפילו מתנגשים בו, ועושים את התרגול שלהם. כמובן בהתחלה, שהוא אפילו לא יכול להניע את הצ'י, הוא עדיין לא יודע איך להניע את הצ'י. הוא צריך לעשות את זה בהדרגה. ממש בהתחלה, כשהוא מכה בעץ בידיו, זה כואב מאוד. הוא יתיח את שני הצדדים של הידיים שלו על חתיכת אבן. זה יכאב מאוד. הוא יקיע באמצעות שני הצדדים. בצד הזה זה לא כל כך נורא, כי זה עבה. אבל בצד הזה, העצם מכוסה רק בשכבה של אור, וזה מתחיל לדמם אחרי המכה הראשונה. אז מה לעשות? הוא יתחיל לנופף את הידיים שלו, כך שהדם ינוע לאחור. למעשה זה מתנפח. ואז כשהוא מכה, זה כבר לא כואב. כמובן, כשהוא ממשיך לתרגל, הוא יוכל בהדרגה להזיז צ'י. אחרי שהוא מזיז את הצ'י, הכל מרגיש מנופח. אתה יכול לקחת מקל עבה מאוד ולהרביץ לו חזק ככל שתוכל. פאנג, פאנג, הוא יקפוץ כמו כדור גומי. וזה באמת לא כואב. ככל שתכה חזק יותר, כך זה ירגיש טוב יותר. זה כך. אבל אם אתם שואלים אותי, זה עדיין שום דבר. מדוע? כי נדרש תהליך כדי להניע את הצ'י. צ'י הוא שום דבר. צ'י הוא רק משהו שבתוך התהליך של הטיפוח תרגול. כשפורץ קרב בין שני אנשים, כשזה נהיה אלים, הם יחליפו כמה מילים ואז ייתנו לאגרופים לעוף. אם תגיד, היי, תן לי רגע, אני צריך להזיז את הצ'י, האם הוא יחכה לך? הוא כבר יכה אותך עד אז. אז להניע את הצ'י זה עדיין לא מספיק. אז מה לעשות? הוא צריך להמשיך את התרגול שלו. כשהוא ממשיך את התרגול שלו, משתמשים במעט הצ'י הזה שלו, כי זה רק כדי להקות וכדי להתגונן בפני מכות. אז זה יתחלף בהדרגה לעבר הסוג הזה של האנרגיה, ובסופו של דבר זה ייצור סוג של חומר כמו אור. כשרואים אותו באמצעות העיניים זה כמו אור. יש לו חלקיקים. למעשה, זאת רק יכולת אל-טבעית ברמה נמוכה מאוד שמשתמשים בה רק כדי להקות ולהתגונן בפני מכות. האם לא אמרתי שלכל אנשים מרגילים יש יכולות אל-טבעיות? מכיוון שהוא מתרגל כך במשך זמן ארוך, זה יוצר יכולת אל-טבעית. מכיוון שהיא מרמה נמוכה מאוד, היא יכולה להתפתח באמצעות התרגול ממש כמו מיומנות של בן אדם רגיל. אפשר להשתמש בה רק כדי להקות ולהתגונן בפני מכות. אז היא הפכה לחומר בעל אנרגיה גבוהה כשהגיעה למצב הזה. מלכתחילה, זה מתבטא בממד אחר, אי אפשר לראות את זה, אז זה נע בממד אחר. אז זה בא והולך מהר מאוד. כבר אין צורך שזה יישלט על ידי החשיבה של האדם, כי הוא בדרך כלל מתרגל את זה כך. אז כשהוא רוצה לשלוח את ידו להקות במישהו, הגום כבר נמצא בכף היד שלו. כשהצד השני מכה אותך ואתה מושיט יד כדי לחסום את זה, הגום כבר הגיע לזרוע שלך. זה בא והולך מהר מאוד. זה הצ'יגונג של אמנויות הלחימה שאנחנו מדברים עליו. אבל אולי שמעתם, או שאולי קראתם ברומנים של אמנויות הלחימה, שיש מיומנויות כאלה, כמו מגן פעמון על הזהב, או חולצת הברזל. יש גם כאלה שהיכולת האל-טבעית של המשקל הקל שלהם חזקה מאוד, או אלה שבורחים לממדים אחרים, ויש גם אלה שמשתמשים ביכולות האל-טבעיות שלהם כדי להילחם. כשמדברים על הדברים האלה, אני צריך להגיד לכם, כל היכולות האל-טבעיות האלה קיימות, כולן קיימות. לאנשים האלה שמטפחים בהרים מבודדים, יש אותן. אבל אתם לא יכולים למצוא את היכולות האל-טבעיות האלה בעולם החולין. בזמן הנוכחי, לאנשים בעולם החולין, לא משנה באיזו אמנות לחימה הם מתרגלים, לאף אחד מהם אין את היכולות האלה. מגן פעמון הזהב האמיתי וחולצת הברזל האמיתית קיימים גם כן, אבל זה לא כמו מה שהם אומרים. אפשר גם להסביר אותם באופן תיאורטי. אתם יודעים? מיומנויות כאלה לא ניתן לפתח באמצעות תרגול של אומנויות לחימה בלבד. אתה לא יכול לפתח אותם רק על ידי כך שמתרגלים שיטות של מכות והתגוננות בפני מכות. כי הם לחלוטין מעבר לאנשים הרגילים. הם עוברים בהרבה את האנשים הרגילים. אז הם נמצאים בשליטה של פא גבוה יותר. אז כדי לפתח יכולות כאלה, הם חייבים לעשות טיפוח פנימי. הם חייבים לטפח באמת בעצמם. אבל טיפוח פנימי אמיתי דורש לוותר על ההחזקות של האנשים הרגילים. ההחזקות לתהילה ולאינטרסים אישיים, תאוות הבצע והתשוקות, כל הדברים האלה צריכים להיות מסולקים. אז קראתם ברומנים של אומנויות הלחימה, איך הם נלחמים והורגים אנשים למען כסף, למען נשים יפות, או למען איזה אוצר חבוי. כל האנשים האלה מרחפים, עפים מפה לשם, או אפילו נכנסים לממדים אחרים. אי אפשר להרוג אותם, הם באמת עוצמתיים. איך הדברים האלה יכולים להתקיים? הם רק הגזמות ספרותיות. עכשיו, כשערכי המוסר של האנשים הגיעו למצב הזה, הם פשוט מחפשים ריגושים. הם ילכו אחרי מה שמרווה את עצמה שלהם. אז הסופרים ניצלו את זה. ככל שהכתיבה מוזרה ומסתורית יותר, כך הקריאה תהיה מספקת יותר, וכך הספר ימכר יותר. כי כמות המחירות מעסיקה אותם. זאת רק הגזמה האמנותית לפי רצונם. מצד שני, מיומנויות כאלה אכן קיימות, אבל לא ניתן להשתמש בהן כך. אחרת איך זה שכסף לא נגנב מהבנק אם יש להם יכולות גדולות כל כך? זה כך. אם השינשינג של האדם לא הגיע לרמה הזאת, הוא לא יפתח את הגונג הזה, היכולת הזאת. ואם השינשינג של האדם הגיע לרמה הזאת, הוא ידע שהוא לא יכול לעשות כך. לדוגמה, מגן פעמון הזהב וחולצת הברזל, שהיכולת האל-טבעית הזאת, בעלת הצפיפות הגבוהה מאוד, מתפתחת באמצעות התרגול של האדם, היא יוצרת מגן מסביב לגוף האדם. זה בממד אחר, ובני אדם לא יכולים לראות את זה. הגונג הזה הוא בממד אחר, ואנשים לא יכולים לראות את זה. אז אם אתה רוצה להכות בו, כשאתה רוצה לפגוע בו, השריר לא עובד, יד הבשר ודם שלך לא עובדת. זה נעשה באמצעות הגונג שלך, וגם הגונג שלך הוא בממד אחר. הגונג שלו מיועד להגנה נגד הגונג שלך. אז אתה רואה שהיד שלך מכה את הגוף שלו, אבל למעשה היד שלך היא שם, והגונג שלך שם כבר נחסם על ידי הגונג שלו. לא הצלחת להנחית את המכה, אז זה לא יכול לפגוע בו. רק יד הבשר ודם הנחיתה את המכה. אבל זה לא יכול לגרום לנזק. זה בעצם איך שזה עובד. אז אפשר להסביר את זה באופן תיאורטי. כמובן, יש עכשיו אנשים שאלה שבאמת יש להם מיומנויות כאלה, לא יכולים להציג אותן. כשאני אומר שאי אפשר להציג אותן, יש אנשים שאולי לא יאמינו לי ויגידו, אבל האם אין כמה מאסטרים של צ'יגונג קשיח שעושים הדגמות? אני אומר שאלה דברים מוגבלים מאוד, לא יותר ממעט הדברים האלה להתגוננות בפני מכות. באשר לדברים האמיתיים, כמו לשכב על מיטה של מסמרים או לתקוע חנית בצוואר, בואו לא נדבר על לשכב על מיטה של מסמרים. אדם רגיל יוכל לעשות את זה קרוב לוודאי. לתקוע חנית בצוואר, חשבו על זה, החניתות החדות מאוד האלה של הקרבות, שיכולות לגרום לאדם לדמם רק מנגיעה קלה. תגידו לו לקחת את אחת מאלה, נראה אם הוא מעז. הנה עוד דוגמה. הוא לוקח סכין, נוצץ, מפלדת על חלד. הוא לוקח עיתון וצ'ואה, צ'ואה, צ'ואה, מפלח אותו. בכל מקרה, הוא חותך אותו אנכית. אז הקהל רואה שהסכין באמת חד. אז הוא מרים את החולצה ונותן לקהל לראות אותו מכה בחרב על הבטן שלו. הוא אפילו מרים את הסכין באמת גבוה. אבל הוא מפחד לפספס את הנקודה. בנג, בנג, הוא מכה. והקהל מתחיל למחוא כפיים ואומרים, תפסיק, תפסיק להכות, הם דואגים לו. למעשה, אני אומר שזה בכלל לא מגן פעמון הזהב או חולצת הברזל. זה לא יותר מהדברים הקטנים שמשתמשים בהם להתגוננות בפני מכות. אם זה באמת מגן פעמון הזהב או חולצת הברזל, אז אל תקה בחרב, אתה מפחיד אנשים. פשוט תחתוך את זה מצד לצד ותראה אם הוא מדמם. בטוח שהוא ידמם. כלומר, מיומנויות כאלה אכן קיימות, אבל לא בצורה הזאת. באופן תיאורטי וקונספטואלי, את הצ'י גונג של אומנויות הלחימה מתרגלים בתנועה. הצ'י נע מתחת לאור, הצ'י עובר דרך השרירים, ולא נכנס לדנטיין. זה לא יכול לעשות טיפוח פנימי, וזה לא יכול לטפח את הגוף או את החיים. בזמן שבדרכים של טיפוח פנימי מתרגלים במצב של שקט, הצ'י נכנס לדנטיין, הצ'י נכנס לבטן התחתונה. ובזמן השקט, זה משנה את כל ההרכב המולקולרי של גוף האדם, אז זה יכול לטפח את הגוף, את החיים, ולשנות את גוף האדם. טוב, זה הכל ההרצאה הזאת.